ישראל במלחמה, עכשיו ב-103 FM. יהודה שלזינגר ויהיה פינק.
טוב, בוקר טוב הרב פינק.
בוקר טוב הרב שלזינגר.
מה העניינים?
שבח לאל בורא
עולם. זה כיף שאתה פה. כיף להיות פה. זה שקר כמובן שמנחים אומרים אחד לשני כמובן.
כן.
איך הולך?
בסדר גמור.
כן, אתה תספר לנו היום, אתה תסביר, אתה חייב להסביר לי את האירוע הזה, אם אנחנו כבר פותחים אותו ככה. קודם כל,
איך יכול להיות שיש כאן ממשלה?
כן, רגע, קודם כל המאזינים שישארו איתנו, יהיו איתנו שיקלי, וכמובן הסיפור של תחקיר בערי, ויהודה פוקס, וקינלי טורפז, וסוגיית גיוס החרדים, והכל, אז תשארו איתנו. עזוב רגע, שנייה, תמתין, תנשום דקה, תן לי לך כבר את כל הממשלה והכל. אבל קודם כל, איך זה קרה לך?
מה?
כאילו הקטע הזה שאתה ציונות דתית, ובן אדם דתי, כן. וכאילו גדלת בזה, והלכת חזק שם לאזורים של שלי יחימוביץ' ושמאלה וחווארה, איך זה, כאילו מה ההתפקשש שלך בדרך?
תראה, המציאו כאן ציונות דתית חדשה בעשורים האחרונים, בקום המדינה דרך אגב, הברית הפוליטית הכי חזקה שהייתה כאן, זה בין הציונות הדתית לבין תנועת העבודה.
נו.
הציונות הדתית הייתה גורם...
זה כאילו כולנו טועים בכלל, זה ציונות דתית זה בכלל שלי יחימוביץ' העבודה.
א', לא כולם, יש הרבה ציונות דתית.
זה לא אתה אחרי, ואנחנו הסתומים.
לא, אני לא כל הסתומים. יש ציונות דתית קיצונית, ויש ציונות דתית מתונה, שלדעתי היא המקורות שלנו.
לא, אבל עזוב, נו, יאיה, אתה יודע שאתה מיעוט של המיעוט של החריף, של המיעוט של הכל. אבל אתה יודע
שפעם המיעוט של המיעוט של המיעוט בציונות הדתית, היו דעות כמו של סמוטריץ'. הרי פעם הייתה ברית היסטורית בין תנועת העבודה לבין הציונות הדתית.
אבל עזוב, אתה מכיר מישהו בציונות הדתית שעושה כסף למחבלים בחווארה? אתה מכיר מישהו שהולך עם ציונות דתית למפלגת העבודה?
א', זה שקל, לא אספתי שקל למחבלים בחווארה.
לא, אבל עזוב עכשיו, לא מחבלים, תושבים מסכנים. אני אומר ברמת העבודה שלך.
אתה רוצה לשמוע תשובה?
כן, לא, אני שואל ברמת העבודה, כאילו נכנסתי לפרטים. אני אומר בגדול, אתה לא הציונות האמיתית הקלאסית, נכון?
אני חושב שאני הציונות הדתית המקורית, המקורית. אני מודע לזה שאני במיעוט היום. אני מודע לזה שאני מיעוט, אבל אנחנו עם הנצח שלא מפחד מדרך ארוכה, ובקרוב, עוד כמה שנים, הציונות הדתית תחזור להיות מתונה ולא קיצונית, ואני אגיד גם עוד משהו.
היא היום מתונה ולא קיצונית. היום היא במכינה...
סמוטריץ',
אתה עוד פעם הזה...
המציא כאן ציונות דתית חדשה.
עזוב, יש מכינה גם צבאית בלי.
שמקדמת קיצוניות וגזענות, והרחבת פערים חברתיים כלכליים.
אבל יאיה, אתה היית עוזר של יחימוביץ' עוד מזמן.
אבל עזוב אותך סמוטריץ' ושלי, המקורות שלנו. הציווי הכי נפוץ בתורה...
לא הצלחתי להבין, אני מודה, לא הצלחתי להבין.
עכשיו תקשיב טוב. הציווי הכי נפוץ בתורה...
היית במכינה?
בישיבה של הקיבוץ הדתי במעלה גלבוע. שנתיים.
אוקיי, זה שם הרבה כמוך.
הציווי הכי נפוץ בתורה.
נכון, שם הרבה כאלה כמוך.
תקשיב, דבר תורה. הציווי הכי נפוץ בתורה, 36 פעמים, יותר מכל ציווי אחר, הוא זכור כי גרים היינו בארץ מצרים. וואלה, לי זה נשמע ציווי די ליברלי ודי שמאלני.
יפה, טוב, בסדר, לא הצלחתי להבין איפה התפקשש, אבל אני אוהב אותך גם ככה, זה בסדר.
הציונות הדתית התפקששה.
ממש לא, יש מכינות גם צבאיות, יש ישיבות הסדר, יש דרך מאוד מאוד ברורה, של דרך של ימין, של דרך תומכת בימין, לא הכל, אתה לא יכול להגיד
סמוטריץ', ששכחה שביהדות קדושת האדמה חשובה מאוד, אבל קדושת החיים חשובה אפילו יותר.
טוב, יאללה, הבוקר, יופי, פנטסטי. הבוקר, אני רוצה להתחיל איתך במשהו, תכף נדבר, הרב לנדו וזה, אבל באמת, אם יש משהו שהבוקר מוציא אותי משלוותי, אני חייב להשמיע לך את הדבר הזה. הבוקר, יש דיון...
חשבתי שאתה רוצה להסביר את החולצה הכתומה, איך זה התפקשש לך בדרך.
קודם כל, היום, אנשים חושבים שזה כאילו הסיפור של ההתנתקות, אנשים חושבים, זה לא זה, זה לא הסיפור, לא שיש לי בעיה, זה פשוט לא התחיל שם, זה האירוע של... רגע, איפה זה? לא מצאתי את זה. סתם, זה צבע שמח, מרים, אופטימי, כיף, נעים, זורם, אבל כאילו...
עד שתמצא את זה, אני אגיד עוד מילה אחת על הציונות הדתית. הציונות הדתית זה זרם מפואר, אבל מה שעשו לה ושנושאים לשווא את שמה של הציונות הדתית, ושמפלגה שתכלס צריך לקרוא לה מפלגת הקיצוניות הדתית ולא מפלגת הציונות הדתית, היא זו שמוציאה שם רע לציונות הדתית ונושאת לשווא את שמה.
בסדר, תקשיב, בשעה 9, היום ב-9 בבוקר, שזה עכשיו. ממש ממש עכשיו. בגץ ידון עם השופטת עמית, עם השופטים עמית ברק ארז ורונן, בעתירה לביטול הוראות כליאת לוחמים בלתי חוקיים, מה שנקרא על פי התנועה למשילות בשם העברי שלו, נוחבות, בסדר? העותרים, עדאלה, גישה, רופאים לזכויות אדם ועוד כמה מהחברים שלך, הם עותרים לבגץ נגד זה שתקשיב טוב, מונעים מהמחבלים מנוחבות מפגש עם עורך דין, שזה חמור מאוד, זה נורא והיום, מונעים מהם למשך זמן ממושך הבאה בפני שופט, יש להם משך כליה ארוך, זה ממש ממש לא בסדר. איך יכול להיות שלנוחבות שרצחו פה ואנסו פה והרגו ילדים ושרפו, יש משך כליה ארוך? איזה מדינה משוגעת אנחנו? העובדה שהדיונים בפני שופט נערכים בהיוועדות חזותית ולא פיזית, בסדר? וזה כמובן מצטרף לי לעוד אין ספור מקרים שאתה איכשהו שומע לאחרונה, אני כבר לא מדבר על הדיון של הנקניקיות בשבוע שעבר, אבל למשל, אתמול ראיתי בערוץ 14 אצל יאיר אלטמן, יש את כל הסרטון של סער אופיר, זה הבחור שמואשם ברצח מחבל, רצח מחבל נוחבה, בסדר? בוא נגיד את זה עוד פעם עם המדינה משוגעת הזאת, רצח מחבל נוחבה, אתה יודע מה הבעיה? אין מושג כזה. אין חיה כזאת בעולם רצח מחבל נוחמה. זה לא יכול להיות רצח ונוחמה. יש סיכול, יש פגיעה, אמור להיות דרך אגב הוצאה להורג, כן? זה היה הדיונים. אבל אצלנו יש רצח מחבל נוחמה. עכשיו, שר, באמת, רואים את הסרטונים האלה, אני מפנה את כולם לדבר הזה. האנשים האלה פשוט סיכלו מחבלים שם. הורידו איזה שלושה מחבלים, הצטרפו, הגענו על איזשהו בחור שבק שנפצע ולצערנו אחר כך נהרג. והדבר המדהים הוא שאשכרה בפרקליטות של מדינת ישראל, עדיין, גם עכשיו, האיש הזה תחת כתר נשם, מתישהו הפרקליטות הזאת הרי תתקפל מהדבר הזה, תקפל את הזנב שלה בין הרגליים, תגיד איזה מטומטמים אנחנו, מה עשינו, אבל בינתיים האיש הזה, סער, אופיר והחברים שלו ממשיכים לנהל את הדבר הזה, זה פשוט הזיה. אני כבר לא מדבר על השופט עמית עם הסיפור של האזרחות הפלסטינית, וזה מה שאמרתי שבוע שעבר, יש פה משהו דפוק, יש פה משהו שהוא גם אם המקרה הזה של סער אופיר הוא איזשהו אירוע, נגיד נקודתי, שאתה אומר, רגע, היה לך מחבל שבוי או לא, הרגת אותו, רצחת אותו, יש, זה יושב לנו על קר בעייתי, זה יושב לנו על קר שבמשך שנים ארוכות, הציבור הישראלי מרגיש שהכל פה, זאת אומרת, הוא חי תחושות מאוד מאוד ברורות, הוא יודע מה צריך לעשות, ואנחנו במקום זה, ומערכת המשפט במקום זה, מתחילה פשוט להשתולל לזה. היום, סליחה, עוד דוגמה אחת ששכחתי, כן. ואני ממש חייב, ממש 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 חייב להשמיע לך אותה. אני עוד שנייה, תנו לי ממש, ממש רגע אחד. יש איזשהו טוויטר, תקשיב טוב כמה מסעיות הומניטריות נכנסו רק היום. 261 מסעיות שהובילו סחורות הומניטריות עוברו לעזה. 248 דרך מעבר קר שלום, 13 מסעיות דרך מעבר ארז, 6 מחליות דלק, 31 משטחים. אתה יודע מה הכי אני מתפלא?
ולכן יהודה שלזינגר הולך להודיע בעוד 30 שניות שנמאס לו מממשלת הימין הגרועה בתולדות
המדינה. מזמן, זה לא ימין מלא מלא. זה לא ימין מלא. זה ימין מלא מלא.
אתה בעד לפרק את הממשלה הגרועה הזאת? אתה בעד לפרק את הממשלה הגרועה הזאת?
אני מסתכל תוצאות, זה הקטע. זה לא כמו אצלכם.
תוצאות, אתה בעד בחירות עכשיו?
אני כן, אבל אני גם בעד דרך אגב שכל מי שהיה אחראי לדבר הזה, כל מי שהיה אחראי לדבר הזה, דרך אגב, גם
אני מסכים איתך, יש מספיק כישלון לכולם.
יש פה מספיק כישלון לכולם, אבל עזוב רגע, אני רק אומר ברמה הזאת.
אתה בעד רק הכותרת, אתה בעד בחירות,
איך מעבירים סיוע, תן לי שנייה אחת לסיים. איך מעבירים סיוע, אני בעד בחירות מיד בתום המלחמה. כרגע, כשהחיילים שלנו נמצאים בשטח, בסדר, וזה הדבר הכי הכי חשוב כרגע, אז עכשיו נלחמים, עכשיו מנצחים, עכשיו משתלטים על פילדלפי, עכשיו מפרקים את סג'איה, מפרקים את עזה. כשתיגמר המלחמה,
אוקטובר הקרוב בחירות,
אתה לא מבין, הפרטנר פה, הפעם הוא לא, זה לא אצל חביביסט, זה לא טוב לך.
חצי ביביסט.
לא, ממש, ההגדרות האלה לא כל כך מעניינות אותי. חצי, שלוש חבר. אני אומר לך אמיתי, כאיש ימין.
אתה לא ינון מגל, אבל בסוף אתה חצי.
ואני אומר לך כאיש ימין אמיתי, אני יודע בדיוק מה הייתי אומר, אם אהוד אולמרט היה אחראי לכישלון הזה, הייתי אומר, אדוני, ייקח את הדברים, יערוז וילך, בסדר? לכן אני משתדל באמת לבחון את הכל ענייני. אני רק אומר, מה השתבש במדינה, בעיקר, אתה רואה עוד פעם, בבגץ ובפריקליות, מה השתבש שמה שהשיקולים הם פשוט שיקולים של הזיות? שאנחנו בכלל נותנים מה עוד איזה, ועכשיו אתה רואה כל מיני סרטונים, היום נועה מגיד מעלה, מישהו אחד ממחבלי הנוח'בה שפשוט דרך, הוא עומד ודורך על אחד ההרוגים באחד הבתים בבארי, המראות האלה בלתי נסבלים, אתה אומר, מה? הם לא יודעים את זה? הם לא נמצאים פה? הם לא חיו כאן? עד מתי המדינה תמשיך להיות בקו פרוגרסיבי שמאלני ומטורלל?
40 שנה הליכוד בשלטון, והדבר היחידי שיש לכם להגיד, זה לתקוף את כל העולם, את מערכת המשפט, את הרמטכ"לים, את כל העולם ואחותו, חוץ מלהגיד משהו אחד. בנימין נתניהו, נכשלת, הגיע הזמן שתלך הביתה. זה משפט שאתם לא מסוגלים להוציא מהפה. לא מסוגלים להוציא מהפה. אתה תאשים שופטים, ופרקליטות, וצבא, ואת המפגינים, ואת אחים לנשק, ואת אחות של בונות אלטרנטיבה, ואת סבתא של ההוא, ומשפט אחד, אי אפשר להגיד, כל הביביסטים לא יכולים להגיד, בנימין נתניהו הוא הראש והוא השם. עכשיו בוא תקשיב, מה בנימין נתניהו אחד אמר על אהוד אולמרט?
יואל, לא ממש הביא עוד פעם את הסיפור הזה של הרלביזם. מה, אי אפשר לדבר עניינית? אי אפשר, אתה לא יכול לתת...
כל המביא דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם.
אנחנו צריכים לסר על הביזם, אין בעיה. אין לי בעיה עם רלביזם, זה לא מעניין, אבל תגיד, הסיוע הומניטרי. נראה לך הגיוני שמכניסים?
אם אני הייתי בממשלה, אני חושב שהיה צריך להתנות את הסיוע ההומניטרי בשחרור חטופים.
בגץ, דן, האם המחבלים מקבלים נקניקיות, זה נראה לך הגיוני?
אבל הממשלה הזאת...
תכף נעשה ביבי.
הממשלה הזאת היא פשוט...
נראה לך הגיוני שבגץ דן על נקניקיות? נראה לך הגיוני שבגץ דן עכשיו, האם צריך לקבל נקניקיות או פלפל חריף? אז אולי אתה יכול להצביע את זה, במקום להגיד אתם השופרות ואתם ואתם ואתם, אולי אתה יכול פשוט לומר את זה, אולי אפשר פשוט לומר את זה, שבגץ מטורלל, אולי אפשר, אולי מותר, אולי אפשר גם להביע ביקורת קצת על השופטים, אולי קצת מותר להביע ביקורת על הפרקליטות שעכשיו מאשימה אנשים,
להביע ביקורת על
אנשים שיצאו מהבית שלהם באלקנה לילה,
אבל למה אתה מדלג על נתניהו?
לא, אין לי בעיה, תעשה אלף רלביזם, זה לא משנה. אבל למה אתה לא אומר ביבי נכשל? השם, לך, בושה, מצוין. רגע, הנה, אמרתי, אתה הראש, לך, לך, אלף, לך, בסדר? נרגעת, עכשיו אתה יכול להגיד גם...
סיכמנו.
עכשיו אתה יכול גם להגיד משהו על בגץ? אתה יכול גם להגיד משהו על הפרקליטות? למה אתה מתקשה להוציא לפרקליטות?
אני גאה לחיות במדינה...
איך אתה גאה?
שיש בה בתי משפט עצמאים. אני גאה לחיות במדינה שיש בה מערכת שלטון חוק.
בלי קלישאה.
אני גאה... בלי קלישה.
אתה לא מתבייש במערכת המשפט והפרקליטות שמאשימה אנשים שהלכו ללחם ולסכל... את גדולי הנאצים בעולם?
בתי המשפט...
תגיד, אני מתבייש בהם, משפט, זה נורא פשוט.
בתי משפט לא פסקו נגד חיילי צהל שהלכו להילחם. זה שקר.
לא הבנתי, הפרקליטות עכשיו לא מאשימה את צהר שהלך והוריד כמה מחבל נוחמד ברצח מחבל.
בוא נראה אם זה יגיע לבית משפט.
לא הבנתי, הפרקליטות, אתה יכול להגיד...
ובוא נראה את הפרטים.
אתה יודע, זה יותר גרוע מרלביזם.
בסוף כל מי שנלחם, כל מי שנלחם...
זה הרבה יותר גרוע מלהגיד ביבי, כי אתה לא מסוגל להוציא את זה מהפה שלך, אתה פשוט לא מסוגל להגיד.
אני גאה.
תקשיב, הפרקליטות, אני אפילו הולך איתך יותר רחוק. תגיד פה. במקרה הזה, הספציפי הזה, הפרקליט המדינה עושה עוול, עושה בושה, עושה חרפה. אי אפשר להכיל את הדבר הזה. בבקשה, תתקנו את זה באופן מיידי. זה נורא פשוט להביע ביקורת עניינית. יאללה, בוא נעשה על הביזם.
אתה רוצה להקשיב שלושה משפטים? כל מי שירד להילחם בשבעה באוקטובר הוא גיבור. בין אם זה היה יאיר גולן, או בין אם זה היה כל בן אדם שירד להילחם בשבעה באוקטובר הוא גיבור, אני חושב שלא צריך לשפוט אותם, כי הם גיבורים, ואחרי שאמרתי את זה, טוב לחיות במדינה שיש בה מערכת שלטון חוק, ושיש בה בתי משפט. עכשיו בואו נשמע את נתניהו על אולמרט.
האחראים לכישלון, איפה, לפי הוועדה, הם ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל. אם יש משמעות למושג אחריות, ראש הממשלה חייב גם הוא ללב. אם אין משמעות למושג אחריות, יש להחזיר לאלתר את דן חלוץ ואמיר פרץ לתפקידיהם. בסרבו לפנות את מקומו, ראש הממשלה בורח מאחריות. ורבותיי, לא יעזרו כל התירוצים. לא ההתאפסות לחלק קטן מהדוח, תוך התעלמות מן הקביעות הנוקבות על כישלון הדרג המדיני בניהול המלחמה כולה. וגם לא יועיל הניסיון שחזינו עכשיו לגלגל את האחריות לעם, לאופוזיציה ועלה אישית. השתתפתי ב...
תראה מה נתניהו, תראה מה נתניהו אומר על אולמרט, על מלחמת לבנון השנייה, על מלחמת לבנון השנייה. ועכשיו, אחרי 1,600 נרצחים והרוגים, אחרי הכישלון המפואר בתולדות המדינה, הוא מאשים את כל העולם ואחותו, והוא לא אומר דבר אחד. אני אחראי, אני הראש, אני השם, אני צריך ללכת הביתה. ואם הייתה בכם שמץ של הגינות, אחרי שתקפתם את בגאט ואת ארגוני החברה האזרחית והשמתם את כל העולם ואחותו בשבעה באוקטובר, אתם לא מסוגלים לבוא ולהגיד, נתניהו ראש הממשלה פה ב-15 השנים האחרונות, הוא לא השם.
מצוין.
עכשיו נתניהו אמר את זה על אולמרט, על מאית או על פית ממה שקרה כאן בשבעה באוקטובר. על פית. אז איפה היושר שלכם? למה לא לבוא ולהגיד, נתניהו, צא לבחירות, תחזיר את המנדט לעם, מגיע לעם הנפלא שלנו הנהגה ראויה יותר. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. זה הבסיס, וזה מה שמבדיל בין ימין ממלכתי לבין ביביסטים. ביביסטים לא מסוגלים להגיד את זה שנתניהו אשם. אני מסוגל להגיד שגם הרמטכ"ל אשם. אני מסוגל להגיד שיש כישלון לכולם. אתם לא מסוגלים להגיד, נתניהו, סיימת את הקריירה הפוליטית שלך, הדבר היחידי שיזכרו ממך זה את אסון השבעה באוקטובר. לך.
יופי. עכשיו אחרי שאמרנו את זה, ואנחנו רוצים להגיד השם ולך והכל טוב ויפה, ואתה אחראי, אתה ראש השם.
הוא ראש הממשלה, אתה מאשים שופט בגד ולא את ראש הממשלה.
אני רק שלוש פעמים בשידור הזה אמרתי, אתה ראש, אתה השם, לך, כך אחריות, כל מה שאתה רוצה אמרתי.
תרצה להצטרף במוצא של ההפגנות?
עכשיו, האם אתה במוצא שאני בא, אני דרך אגב שם הכל מוצאי שבת. עכשיו, באותה הגינות שאני נוקט פה, האם אתה תוכל להגיד בהגינות שהטייסים הסרבנים הם גם להם, איך אמרת, יש אחריות, מספיק אחריות לכולם, ואחרי שאמרנו ביבי השם, האם אתה מסוגל להגיד שגם הטייסים לצורך העניין, גם להם ועל הסיפור של האי התייצבות שהצהירו בריש גלי, כמו שלמשל אתמול מפרסם עמית סגל, שקצין בחיל האוויר מודה, ואם אפשר להשמיע, יש את האינסרט הזה, מודה שזו, שזה עשה נזק לחיל האוויר, בואו פשוט נשמע את זה.
מה הרגע שבו אתה אומר, אני לא מתייצב יותר מבצעית?
אנחנו קרובים מאוד לרגע הזה. ברגע שהחוק הראשון שיפגע במהות, ביסוד הדמוקרטיה, אני לא אהיה שם.
אם וכאשר בגץ יפסול את החוקים או חוק מסוים, וביבי יגיד, סלמת בגץ, אני מחליט, זה הקו האדום שלי. אבל בקו האדום הזה, לא רק שאני אשים את הכנפיים, אני אשא הביתה, והבת שלי שבי עשה לפני שלושה שבועות, אני מבקש מה לפשוט את המדים, עם דמעות, בכאב.
עכשיו השאלה היה מאוד פשוט. בסדר, ויש לי עוד שני סרטים כאלה, אני פשוט מרגיש שקצת מיצינו את הדיון הזה, אז יכול להיות שאפשר לוותר עליהם. אבל אחרי שאמרנו את הדבר הזה, אחרי שאמרנו בבי השם, האם אתה גם יכול להגיד, בפה מלא, איך אתה אומר, בואו, אני דורש מכם להגיד וזה וזה, האם אתה גם יכול להגיד, כל הסיפורים האלה, האחים לנשק, ארגוני המחאה, אתה חלק מהם, חלק מהם אינטגרלי, אנחנו הלכנו רחוק מדי, בקו האדום הזה שדיבר על אי, על סרפנות, אי התגייסות, כל משחק מילים המופרך הזה, האם אתה יכול לומר, טעינו בענה, גם אנחנו אחראים, גם אנחנו צריכים לשים את המפתחות וללכת.
דובר צהל, בבוקר השבעה באוקטובר, הפעלתו של חיל האוויר לא נפגעה באף מערך בגלל קשירות הטייסים.
מה הקשר?
מה הקשר העובדות? מה הקשר העובדות?
בוא, אני אמרתי שמישהו לא התייצב.
דובר צהל אתמול בלילה, בבוקר השבעה באוקטובר, הפעלתו של חיל האוויר לא נפגעה באף מערך בגלל קשירות.
מישהו אמר,
אתה אמרת לפני שתי שניות, שזה נפגע בגלל קשירות. אז הנה דובר צהל.
מדברים על החלשה.
וסותר את מה שהכל ברחובות,
את כל הדברים האלה, ומאוד מאוד מאוד ברור שהיה, לא הבנתי, הסרבנות הזאת דרך אגב, הקטע הזה שהשמעתי לך, זה סבבה בעיניך היום?
דובר צהל.
זה סבבה בעיניך?
באוקטובר הפעלתו של חיל האוויר לא נפגע.
אין בעיה, מה שאמרתי לפני,
באף מערך בגלל השירות.
אז אני שואל אותך, הקטע שהשמעתי לך אתמול, עכשיו, כתבה
אומרים מניב. אתה רוצה לדבר מה קרה לפני השבעה באוקטובר?
כתבה של אומרים מניב, שבו הטייסים אומרים, אם זה עובר עילת הסבירות, אנחנו לא מתגייסים. זה סבבה בעיניך?
אתה מתחיל בסוף.
סבבה בעיניך?
מה שסבבה בעיניי,
כן?
זה שיריב לוין רצה להפוך את ישראל למדינה לא דמוקרטית, כמו שהוא הודע בקולו בערוץ 14. ואזרחי ישראל פתאום קם אדם בבוקר והרגישו עם והתחיל ללכת, ועצר את ההפיכה המשטרית.
ושרפו את הכל בשביל הדבר הזה.
ועצר את ההפיכה המשטרית, וישראל עדיין דמוקרטית בזכות מיליוני ישראלים גיבורים שהלכו ועצרו את ההפיכה המשטרית.
הפיכה משטרית?
אם עכשיו היו רוצים לבטל את מדינת ישראל...
הפקקת עילת הסבירות, מישהו בגץ...
הפיכה...
אתה רואה את בגץ?
יריב לוין בקולו אמר שאם הייתי מעביר את הרפורמה המשפטית, ישראל כבר לא הייתה דמוקרטיה, לא אני אומר. זה מה שיריב לוין אמר, ובזכות אנשים גיבורים, בלמנו את ההפיכה המשטרית, וישראל עדיין דמוקרטית, ולגבי השקר שזה פגע בכשירות של צה"ל, דובר צה"ל, בבוקר השבעה באוקטובר, הפעלתו של חיל האוויר לא נפגעה באף מערך בגלל כשירות.
אתה יודע מה הבעיה?
ולכן מי שאחראי על מה שקורה כאן בשנה וחצי האחרונות, זה לא ארגוני חברה אזרחית או אנשים שיוצאים להפגין כי אכפת להם מהמדינה, מי שאחראי זה מי שרצה לקדם כאן הפיכה משטרית וקרא את העם לשניים.
הבעיה הכי גדולה שלנו, באמת, זה הצביעות של הצד הזה. כי בעוד אפשר להגיד שנתניהו לגמרי אשם, והוא פה ב-17 שנה האחרונות, אצלכם אתה עושה בדיוק את אותו דבר רק הפוך. אתה עושה בדיוק את כל סוגיית השפופות.
אבל זאת הייתה תגובה להפיכה
כולם אשמים, כולם... די, ההפיכה המשטרית הזאת, הפקקת עילת הסבירות, למה זה פגע משהו? למה בגץ, אין כבר כוח מאז? למה, יש את הוועדה למינוי שופטים? למה, קרה משהו?
ההפיכה המשטרית נכשלה בזכות האזרחים.
היא נעצרה, היא נעצרה בגלל אמצעים לא לגיטימיים, בגלל שאתם שרפתם את כל המדינה, בגלל ששרפו פה הסמים,
בגלל שהשתמשתם
השתמשתם בסרבנות, שזה קו אדום, בגלל שיחיה סינואר ישב ואמר, הנה, הם שורפים, הנה, עכשיו כל המדינה חלשה, והם רבים אחד עם השני, אבל אתה יודע מה, הדיון הזה כבר כך מצא את עצמו. חזרנו, אנחנו אומרים בוקר טוב לשר עמיחי שיקלי, בוקר טוב, השר.
בוקר אור, שלום.
מה שלומך בימים אלה?
ברוך השם.
כבר גיבשת? אני תמיד שואלים מה שלומך, ואז אתה צריך להגיד, אתה יודע, ברמה האישית בסדר, ברמה הלאומית זה, יש לך כבר איזה תשובה כזאת שגיבשת עם עצמך?
משתדל לומר ברוך השם, זה תופס.
כן, אה? תגיד, תכף נצלול לכל ענייני, גם המשרד שלך, גם הבחירות בצרפת והכל, אבל הבוקר הזה נפתח בהודעה מאוד מאוד משמעותית שם, גם ביתד נאמן של הרב לנדו, עם הסיפור של הגיוס. איך אתה מחנך? אתה יודע, הכי ציוני לוחם, איך אתה חי עם הדבר הזה?
תראה, הטרמינולוגיה, גם הטרמינולוגיה שראיתי במכתב אתמול של הרבנים הספרדים, מדברים במונח של גזירת הגיוס, כאילו אנחנו פה מדברים על חטיפת ילדים לצבא הצאר הרוסי. זה טרמינולוגיה שאני לא מקבל אותה, ואני חושב שהיא עוול. היא עוול, הטרמינולוגיה הזאת, קודם כל לערכים הכי יהודיים שיש, לא תעמוד על דם רעך. מסירות הנפש, אני לא רואה איך אפשר לקיים אף מצווה שקשורה ביישוב ארץ ישראל בלי כוח מגן עברי, ולכן ברמת הטרמינולוגיה אני כבר פשוט לא מבין את ה... אני מבין שיש רומנטיקה של איך פעם היה גזירות גיוס ודברים כאלה, אבל מה בין זה לבין צבא עברי בארץ ישראל? אז אני מאוד לא מתחבר למכתבים האלה, אבל אני גם חושב שהם לא מה שקובע. מה שקובע זה המציאות בפועל, מה יהיה עם אותם אנשים שלא... אני חושב שהמכתבים האלה לא תורמים, אני מצטער עליהם, כן? הם מאכזבים אותי ברמה...
וחוץ מהטרמינולוגיה, למהות... אם אנחנו לא מתגייסים, לא התגייסו, אין, לא?
לא, זה לא מדויק, זה לא מדויק. אני חושב שבמהות... מה שאני מזהה שקורה בפועל, זה שיש בעצם החלטה שהיא נובעת בראש ובראשונה מההגדרות של הצבא לצרכים שלו וליכולות שלו. לגייס 3,000 צעירים חרדים שהם בעצם לא לומדים בישיבות. זה מה, לשם הולכים. בונים מודלים שהם מודלים מעניינים מאוד. דיבר הרמטכ"ל אתמול על ישיבה שיושבת צורך עניין בבקעת הירדן, וגם יודעת לעשות משימה של להחזיק גזרה. דיברו על חטיבה חרדית שיודעת לעשות תעסוקה ואימון ופרק של לימוד. כל הרעיונות האלה שהצבא עובד עליהם ומפורטים חלקם באותו דוח שקדי עם כל מיני מסלולים.
כן, אבל מי יהיו השלושת אלפים האלה? מי יהיו השלושת אלפים? אחרי שהרבנים, גם הספרדים, גם האשכנזים, מרימים את הלהבות לכזה גובה.
וחשוב להגיד ששלושת אלפים זה מעט מאוד.
מעט מאוד, מתוך 14,000.
קודם כל זה פי שתיים ממה שכרגע.
אבל צהל זקוק ל-10,000 לוחמים.
צהל אמר שהוא יודע לקלוט היום 3,000 לוחמים חרדים, ולא מעבר. קליטה של לוחמים חרדים וקליטה של חיילים חרדים וחיילים אחרים, יש לזה המון המון משמעויות, ויאיה, אתה גם מכיר את זה, את סוגי הכשרויות ואת מה זה אומר מבחינת שירות עם נשים, יש מחירים גם לשילוב של חרדים.
אני חייב להגיד לך, השר שיקלי, בינינו שאף אחד לא שומע, אני לא מבין את הדבר הזה, אני מכיר כל כך הרבה בין אישים, בני ישיבות הסדר, באמת, הצדיקים שבצדיקים, ראית את הבן של ללי דרי, לומד להלכה, כמעט עוד רגע פוסק הלכה, לומד לרבנות, ראית הנשחר, אלקנה ויזל, הם משרתים במסגרות זה, יש להם את הקשרויות המתאימות, אני לא מבין את ההטרף הזה, באמת, סליחה, אבל...
אני מסכים איתך, מה אתה רוצה שנגיד לך?
לא, אז קודם כל אתה שר בממשלה, אני לא, אתה צריך, אתה יודע, אם אתה תבוא ותגיד את זה, חבר'ה, מספיקים הדבר הזה במסגרות החרדיות.
זה שהוציאו מכתבים לא מונע מאיתנו להתקדם, לא, זה לא מה שמונע מאיתנו להתקדם, אנחנו מתקדמים ורוצים לעמוד ביד.
אתה רואה את עצמך מצביע בעד חוק הגיוס?
כרגע אין לנו עוד חוק.
לא, אבל יש, גלנט אמר אתמול 3,000, יש 4,800 בשנה הראשונה, אתה מצביע בעד?
נעי זה כיוון טוב, כן, זה התחלה טובה.
ובשבוע הבא אתה בעד כמו שר הביטחון להוציא אלפי צווי גיוס, כדי לגייס 3,000 כנראה צריך להוציא 9,000 או 10,000 צווי גיוס, אתה בעד להוציא בשבוע הבא?
אני בעד לעשות כל פעולה שנדרשת לעשות, כדי להביא לגיוס רחב ככל הניתן של צעירים חרדים. אני רואה בגיוס בצבא, רואה בזה מצווה שאין למעלה ממנה ברמה היהודית, לא רואה שום סתירה, בין לימוד התורה, אני חושב שיש שם המון ללמוד באמת בהקשר הזה, מבני הישיבות של הציונות הדתית, עם מוסדות כמו אלי, ומוסדות אחרים, שהעמידו כל כך הרבה מפקדים, וגם ששילמו מחירים כבדים מאוד, או הישיבה בירוחם, באמת דברים שהם יוצאים מגדר הרגיל.
אבל אתה מאוד מתון, אתה מאוד מתון, את הממשלה הקודמת תקפת בלי הרף בגלל שהיא נשענה על מפלגה ערבית. הממשלה הזאת נשענת על מפלגות של משתמטים. הממשלה הזאת נשענת על מפלגות של משתמטים שמקדמות חוקי השתמטות תוך כדי מלחמה. זה לא מפריע לך כמחנך לשעבר, כמישהו שבעד שירות בצבא?
אתה מדבר מאוד בסיסמאות.
למה בסיסמאות?
אני אגיד לך, אני אגיד לך למה. כי הבעיה בממשלה הקודמת הייתה שהיא כל כולה נוצרה ממהלך של רמייה והונאה, מאדם שאמר שהוא לא ידרוש רשות ממשלה פחות מעשרה מנדטים, ויצר עיוות מטורף של מפלגה קטנטנה שעומד בראשה, שלוקח רשות ממשלה. אמר שלא ימליך את...
אתה רוצה שנדבר על כל השקרים של
נתניהו, שאמר שלא יקים ממשלת שמאל, הלך עם כל מפלגות השמאל. בנוסף, גם הלך עם מפלגה של אחים מוסלמים, שזה עוד בעיה. אבל זה לא רק היה העניין הזה. לכן זה הרבה יותר רחב. זה רק, אני לא רוצה להתעסק עם זה עכשיו, אני רק אומר את זה במענה למה שאתה אמרת.
יש
לנו... הדבר השני, שאתה בא ואומר, חוק של השתמטות.
כן.
החוק הזה, אני זוכר מצוין, איך בני גנץ ניגש אליי אישית, ביקש לדבר איתי, לומר, החוק הזה חשוב מעין כמותו, ואסור שלא יבוא, אני מבקש ממך שלא תצביע נגד החוק. ועמדתי בדיבור שלי, וגם לא הצבעתי נגד החוק הזה, ומתוך הבנה שזה חוק חשוב. אף אחד לא קרא לזה חוק השתמטות, וכולם סמכו בחוק. מאז היה אירוע משמעותי, אגם ששוב, צריך לדייק, אף אחד לא חוקק את החוק במחשבה שפנינו לאיזה שלום בן דורי. כולם דיברו על... זה שצפוי עימות רב זירתי וכו'. זאת אומרת,
בוא נתקדם, זה ברור, הכל ידוע.
אבל אני אומר, לא, אני לא מקבל את זה שזה חוק השתמטות שמקדמות מפלגות חרדיות.
טוב, שאלה, במי אתה תומך בבחירות לנשיאות ארצות הברית?
אני לא תומך באף מועמד, אני...
אז למה בצורפת התערבת בצורה...
סתם, לא התערבתי, יש, תראה, זה כאלה סיסמאות. אני לא תמכתי ולא קראתי לאף אחד להצביע למען דהו. שזה אומר להתערב וזה. אני פגשתי במסגרת כינוס, שהיה כינוס חשוב מעין כמותו, שהשתתפו בו מנהיגים של מדינות כמו הונגריה, ויקטור אורבן,
ואביר מילי, לא
ומלוני, ושם פגשתי את מרין לפן, והייתה לנו שיחה, ובשיחה הזאת גם רציתי לשמוע ממנה בהקשרים של כשרות, ובהקשרים של דברים שנוגעים לקהילה היהודית, והייתה שיחה מצוינת, ואני מאוד הערכתי כמה דברים שלפן אמרה במהלך המלחמה, וכמה דברים שהיא עשתה, בין אם זה הבחירה שלה ליצוד יחד עם הקהילה היהודית בצעדה נגד אנטישמיות, בין אם זה האמירות שלה כנגד החלטת בית הדין בהאג שעשה השוואה בין
נתניהו לחמאס. אתה יודע שמקרון לא קיבל את זה יפה, וזה יצא לפי דיווח של ברק רביץ, יצא לנתניהו.
בסדר, ואני לא מקבל, אני לא, בסדר, ואני לא מקבל.
אתה מכיר אירוע כזה? נתניהו דיבר איתך על זה?
לא, אבל אני דבר אחד רוצה לומר, קודם כל לא סיימתי עם המפלגה הזאת, ג'ורדן ברזלה, המועמד שהיה להם לרשות ממשלה, שבא ואומר שלהכיר עכשיו במדינה פלסטינית זה פרס לטרור, כל מה שאני אמרתי, אני מברך על האמירות האלה, זה אמירות חשובות מאוד, אמירות חשובות מאוד, וגם הקשר עם מגוון מפלגות, בוודאי מפלגות שמתנגדות לחמאס, תומכות בזכותה של ישראל, במלחמה,
ברור, השר שיקלי, אני חייב להספיק איתך עוד נושא אחד ברשותך. איך תצביע לי עסקת חטופים?
תראה, זה כל כך רגיש הנושא הזה, ותמיד ההחלטה צריכה להיות, אחרי ששמעת, עד אחרון הגורמים המקצועיים, כי בסופו של דבר, זה לא עניין של ימין ושל שמאל, ואנחנו רוצים שאנשים יגיעו חזרה למשפחות שלהם, גם מי שבימין, זה לא פחות חשוב עבורנו.
לא, אבל את המסגרת אנחנו פחות או יותר יודעים, ואפילו ראש הממשלה פרסם את הקווים האדומים שלו.
וגם נשיא ארצות הברית.
תראה, יש דברים שהם אקוטיים. האחיזה בשטח היא מאוד מאוד חשובה. הגדיר את זה בעצמו, אלוף טולדנו בסקירה ששוחחנו איתו, שכדי לעמוד ביעדים של המלחמה הזאת, ושאפשר יהיה להמשיך בפעולות, כדי, אנחנו יודעים שחמאס איבד הרבה מאוד מכוחו, אבל הוא עוד לא, זה לא נגמר, הסיפור הזה עוד לא הסתיים, והאחיזה בשטח, פרוסדור נצרים, בפילדלפי, בפרימטר, אלה הם דברים קריטיים, דברים חיוניים, וצריך לראות שהעסקה מתכתבת עם הדבר הזה.
שאלה לסיום, מה דעתך על שומרת הסף החשובה ביותר בישראל, היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה?
תראה, אני ממש לא יודע אם לומר מאוכזב, כי מאוכזב זה כבר, נכון לפני שנה. אני חושב שהיא מועלת בתפקידה, במובן הזה של היא לקחה את העמדה הזו לפוליטיזציה מוחלטת. השתיקה שלה לנוכח הסתה כל כך חמורה, קריאות בוגד, חבל תליה, נמחת את זכר נתניהו, האכיפה הבררנית, אנשים חוסבים צירים, מעבירים מדורות, אין כתבי אישום, אין מעצרים, אין זאת אומרת, לדין ולדיין, הסתה שמקבלת גיבוי באופן מלא, אתה אומר, אין לה שום דבר לומר, אין לה שום אמירה ממתנת, אין לה שום אמירה שהיא באה ואומרת, אני מודאגת מהדברים האלה, עוד לפני צעדי האכיפה, ולכן אני חושב שהיא שזה פשוט היא לא מבצעת את תפקידה כמו שצריך.
אבל אתה יודע שהייתה לכם הזדמנות, ואפילו יריב לוין דחף הזה בתחילת הממשלה, היה צריך לפטר אותה מיד במקום.
אני אמרתי לראש הממשלה, ואמרתי לו את זה לפני שבועיים, רב הנזק על התועלת, ממילא גם לכל דבר שהממשלה רוצה לקדם, היא שמה מקלות בגלגלים ולא מוכנה לייצג. זאת אומרת, בסוף צריך להיות מידה מסוימת של הרמוניה.
ולכן?
אני כתבתי לו שאמרתי בצורה מפורשת, לדעתי, נכון, להעביר אותה מתפקידה. יש גם סעיף בחוק.
ומה הוא אמר לך?
ברגע שיש ריבוי...
כשאתה אומר דבר כזה לראש הממשלה, מה הוא אומר לך?
תראה, מה שאני מבין זה שכרגע בתוך המלחמה מאוד לא רוצים לייצר עוד אדוות, ולא רוצים לייצר... זה מה שאני מבין. אני לא בטוח שאני מסכים, אבל אני מכבד.
לא, אבל אמרת שאמרת לראש הממשלה, רב הנזק על התועלת, לדעתי צריך להעביר אותה מתפקידה. כשאתה אומר את זה לראש הממשלה, מה הוא אומר לך?
קודם כל, הוא לא עלה לי במישרין לדבר הזה. מי שענה לי זה מה שנקרא מסביבתו, ומה שנאמר שבתוך המלחמה, זה לא משהו שעל הפרק.
טוב, אז אפשר לבוא בתלונות, רק לממשלת ימין מלא מלא, מה שנקרא.
אני חלק מהממשלה מגבי את ההחלטה של ראש הממשלה, אני חושב שזאת טעות, אבל זאת דעתי.
השר עמיחי שיקלי, תודה רבה רבה על הרעיון הזה.
תודה לכם.
יום טוב.
אם יפטרו את היועצת המשפטית לממשלה,
אנחנו נשרוף את המדינה.
ליל גלנט יהיה משחק ילדים.
בטח, מה שאכפת לכם? אכפת לכם עכשיו מהחיילים?
מיליוני אזרחים.
אכפת לכם עכשיו מהחיילים שנלחמים בחום ביום הכי חם בשנה בסג'איה?
מיליוני ישראלים יצאו לרחובות, יצאו לרחובות.
אנחנו נשרוף את המדינה.
אנחנו נשמור על ישראל דמוקרטיה, גם אם
תראו שם. בוקר טוב, אבי אשכנזי, הכתב הצבאי מעולה. הכל בסדר?
טוב.
אבי, מה שלומך?
אני בסדר גמור.
אין לנו כל כך הרבה זמן, אנחנו ממש רוצים לדבר איתך על התחקיר של בערי. מה צפוי?
צפוי תחקיר קשה, פחות נוקב כנראה. תחקיר שכרגע מוצג, או יוצג בו דקות אחדות לתושבי בערי, בים המלח. התחקיר מתייחס לקרבות בבערי, למהלכי האירועים בתוך הקיבוץ בערי. על גבורתם של כיתת הכוננות של בערי, על פחות מהיכולות של צה"ל כצבא מאורגן, כצבא שמבין לאן הוא הולך. תחקיר מאוד קשה. מבחינת כשאתה קורא את התחקיר, אתה מבין עד כמה...
קראת אותו כבר?
כן.
אוקיי, אז...
אני פשוט אבל לא יכול... אנחנו עדיין חתומים על מה שנקרא על...
אמברגו?
לא לפעמים על אמברגו, אבל...
עד מתי? עד איזה שעה זה האמברגו הזה?
עד אחר הצועיים ערב.
אוקיי, אבל רק ברמת הנושאים, לא ברמת הזה. ברמת הנושאים, מה הנושאים שנדונים שם? שמעתי למשל דיווחים על הסיפור של... אני חושב שההיילייט זה הבית של פסי, נכון? הבית שבו...
הבית של פסי, שבו הוחזקו בני ערובה.
כן.
14 בני ערובה. שישה מחוץ לבית, ועוד אחד שהוא נהרג מיד בהתחלה, ועוד שבעה בתוך הבית. ובעצם על מה שקרה שם עם הכוחות ואיך שהתנהל שם האירוע, כולל אותו ירי של טנק לעבר הבית, יש הסברים מה שהתחולל שם, אבל בסופו של דבר...
גדול ההסברים היו שלא הטנק, לא הפגז טנק הרג את האזרחים שלנו, אלא...
לא בדיוק. בהסברים יש תרומה לטנק לחלק מהפגיעות של האזרחים, אבל בהחלט אנחנו מבינים שיש פה אירוע שבוא נאמר ככה, שאני עשיתי מהתחושות כשרפשת קורא את זה, שמי שכתב את הדוח הזה יכול להיות פרזנטור של זרה בחלוקת ההנחות למי
ש... מה אתה אומר?
זה התחושה האישית שלי, זה התחושה האישית שלי.
מה לגבי מאות החיילים שהיו מחוץ לבארי ולא נכנסו, יש גם התייחסות לזה?
יש התייחסות לזה, זה בשעות מאוחרות יותר, בהחלט, אבל הארגון, הפיקוד, היה כשל, כנראה כישלון מוחק, הדרגים הבכירים של הצבא, פה הבור הענק הגדול, מרמת החטיבה, העובדה, המטכ"ל, הדרג מעל, כמה חבר'ה, הלוחמים, היו עזי נפש, הפיקוד, בלי מוח כנראה.
יש סיפורים של לוחמים שבאו וניגשו שם על איזה תת אלוף, אמר לו, לא רגע, זה לא הגזרה שלי, ילך למישהו אחר. היה שם כנראה איזשהו בלבול באמת, באמת חסר תקדים.
מה לגבי ברק חירם? האם הוא הולך להיות פקד אוגדת עזה הבא?
זה החלטה של הרמטכ"ל, של שר ביטחון. שוב, אתה מסתכל על הדברים, אני חושב שמעבר לברק חירם, אני חושב שכשאמרתי שעושים הנחות, אז יש הרבה 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 אנשים ברשימה שפשוט אני לא חושב שהם מקומם להמשיך להיות בצהל.
טוב, אני מניח שהאירוע הזה
טוב יעשו, יקבלו את ההחלטות באמת האופרטיביות, אני אגבות גם לגבי אנשים אחרים.
אבי אשכנזי, אנחנו עוד נשמע על התחקיר הזה במהלך היום. תודה רבה שהיית איתנו. אורחים מפיקים של השעה הראשונה, שר פלסנר, אסף נבו, החיים על השידור, סתיו קורנס ותעלה של האורחים בדיגיטל, מיכל קדוש, אחי ידלוק ורעות מתיתיהו. אנחנו נהיה איתכם מיד בשעה הבאה עם שיקלי ושלל נושאים. לא ללכת לשום מקום. חזרנו לשעה 10, עוד מעט עם... האלוף יהודה פוקס, דיון בעניין הזה, וגם על העסקה, וגם על גיוס החרדים.
אבל קודם כל תסכים איתי,
קודם
שיש כל לנו כן. גיבורה בתור יועצת משפטית. היא ממש שומרת הסף, שומרת הסף של הדמוקרטיה הישראלית. הרי מה רציתם לעשות פה? רציתם הפיכה משטרית.
שאמרת בשעה הראשונה?
רציתם הפיכה משטרית.
אם, שיקלי, אם יפטרו, איך זה עבד?
אם הממשלה הזאת... כן. תרצה לפטר את היועמ"שית, ליל גלנט יהיה משחק ילדים לעומת מה שיהיה פה, כי אנחנו לא מתכוונים לוותר על זה שישראל תמשיך להיות גם יהודית וגם דמוקרטית, ובלי שומרי סף, אין דמוקרטיה. ולכן הגענו על בתי המשפט, לכן אנחנו מגנים על היועצת המשפטית לממשלה, לכן אנחנו מגנים על כל שומרי הסף, זה דמוקרטיה, איזונים ובלמים, הפרדת רשויות, וכמו שהיועצת המשפטית לממשלה עומדת לצד הציבור ומוודא שלא יהיה כאן חוקי השתמטות, ושהשרים לא יעברו על החוק, ושהדמוקרטיה תישאר דמוקרטיה, ככה אנחנו צריכים להגן עליה, וזה מה שנעשה.
אתה אומר, אני הולך עם שומרי הסף עד הסוף, נכון? עד הסוף לצורך העניין.
אני אומר שבדמוקרטיה, טוב שיש הפרדת רשויות, טוב שיש מי שמפקח על הממשלה, יש שם גם לא מעט מושחתים.
עורך דין בומבך ממונה ליועץ משפטי לממשלה, מה אתה אומר? וואה, זה המון הפוגה.
עורך דין בומבך?
כן. עורך דין, בכיר, פרקליט.
יש יועצת משפטית מצוינת לממשלה.
לא, בסדר, אבל מתי שהוא תסיים את תפקידה? בומבך ימונה. מה היו הכותרות לדעתך?
אנחנו לא...
עורך דין... איזה עורך דין... יוסי פוקס ממונה לממשלה. אתה מגן? אתה מגן על שומרי הסף או לא?
זה לא יקרה, כי יש בתי משפט וזה מינוי לא סביר.
אה, זה לא סביר.
בזכות זה שבלמנו את ההפיכה המשטרית.
אתה כבר יודע מה דעותיו? אתה כבר יודע מה הוא חושב, איך הוא פועל, מה זה? זה בדיוק העניין. זה בדיוק, אבל זה כל הסיפור כולו, יאיה.
הסיפור כולו הוא זה שרציתם לבטל את הדמוקרטיה ולא הצלחתם.
הכל בסדר. אבל זה בדיוק הגמגום שלך על הסיפור של שמות אחרים שאולי יעטרו את מוסד
פרקליטות המדינה. ברור שאני לא בעד מינויים של
לחברים של נתניהו.
הוא הרי לא נוגע בשומרי הסף, הוא נוגע בעניין פרסונלי. זאת אומרת, מי
מכיר את גלי ברמיארה? לא ידעתי מי זאת עד לפני שתי דקות. היא פשוט מתגלה כגיבורה, כשומרת סף,
כזו
שעומדת לצד הציבור.
היא מתגלה כחברה של גדעון סער, שבאה להרוס לממשלה, שכל קשר בינה לבין איזושהי מציאות שיפוטית אמיתית. הרי מה קורה? יועץ משפטי לממשלה, לצורך העניין, לפי החוק שקבע יועץ המשפטי לממשלה, קוראים לו מני מזוז, בסדר? לפני שהוא היה שופט בית משפט עליון, קבע של חוסמי כבישים ידונו לאיזו עבירה של עד 20 שנות מאסר. עד 20 שנות מאסר. פרקליטה, אתה יודע כמה? שבוע בירתי עם המשטרה, אתה יודע כמה כתבי אישום הוגשו נגד חוסמי כבישים?
כמה?
כלום! נדה, יש פעם אחת על איזה התקהלות.
האמת שזה הפגנות הכי לא אלימות בעולם, אבל אני יכול להבין את זה.
תגיד, מותר לחסום כביש, זו עבירה שהיועץ משפטי לממשלה 20 שנה, מה אתה מדבר הפגנות לא אלימות?
בזכות.
לחסום כביש זו אלימות, גם אם מתנחלים עושים את זה, גם אם חרדים עושים את זה, ובעיקר אם קפלניסטים עושים את זה. אתה מסכים איתי? לחסום כביש זה אלים, זה אקט אלים, מסכים או לא? זה היועצת
המשפטית לממשלה, אין פה חוקי השתמטות. בזכות היועצת המשפטית לממשלה לא מעמידים לדין אותנו חיילי צה"ל, יש פה מערכת
משפט. מקשקש בשכל. מה אתה מקשקש? איך אתה יכול להסביר יועצת משפטית חסרת
היו פה חוקי השתמטות.
איך אתה יכול...
לא דמוקרטיה.
אחלה, מצוין, טוב מאוד. איך אתה יכול להסביר שיועצת משפטית לממשלה ישנה לאף כשחוסמים פה כבישים באלימות, שלא מורשים כתבי אישום, שעשרות אלפים, שעשרות אלפים חוסמי כבישים, שמוסד יועץ המשפטי לממשלה קבע שזה 20 שנות מאסר. איך אתה יכול להגיד שהיא עושה את תפקידה נאמנה? הרי באותה מידה יבוא יוסי פוקס, הוא יהיה יועץ משפטי לממשלה, ואז הוא יחליט מה הוא עושה כן ומה הוא עושה לא.
פשע אחד.
אתה פשוט עושה פוליטיזציה של התפקיד הזה.
פשע אחד.
אתה בוחן אותה לפי אם היא נגד ביבי או לא נגד ביבי. זה כל מה שאתה עושה, אין בזה שום דבר ענייני.
פשע אחד.
איך אפשר להסביר דבר כזה?
שמעת, יש פשע אחד בהפגנות. הפשע הוא שהשר לביטחון פנים הורה לשוטרים
הכל
להיות אלימים כלפינו.
הכל
זה הדבר היחידי.
הבלוף
המפגינים
נחשף
הם פטריוטים.
הבלוף שלכם נחשף.
מילואים ניקים.
אתה לא חשוב לך שומרי הסף.
היועצת המשפטית לממשלה מאפשרת את ההפגנות למרות כל מה שהממשלה רוצה, ולכן היא גיבורה. גיבורים ושומרי סף הם אלו שקשה, וכשהממשלה נגדך, הם עומדים לימין הציבור הישראלי, והם בעד האינטרס הציבורי, לא בעד האינטרס של ראש הממשלה.
כך סיפור.
ולכן גלי בהרב מיארה תיכתב בספרי ההיסטוריה כמגינת הדמוקרטיה הישראלית.
יהויכין לשמע, מתנחל ממעלה אורלה דלד, הוא הדביק מצלמה לתוך יאיר גולן, לתוך הבית. שמעת על הסיפור הזה?
לא.
לא. כמה לדעתך, נגיד, יועמ"שית תחן אותו בפנים? כמה, איזה כתב אישום למשל יגישו נגדו?
לא, לא
כמה מגיע לבן אדם כזה? כמה מגיע לבן אדם כזה?
היועמ"שית...
כמה פרקליטות, לא יועמ"שית, כמה פרקליטות
יגישו? מערכת שלטון החוק
כתב אישום על הדבר הזה?
אני אגיד, מערכת
שלטון... כמה לדעתך צריך לשים?
רגע, שאלת, אני אענה. מערכת שלטון החוק של מדינת ישראל היא מפוארת, ובזכותה חיילי צה"ל לא עומדים לדין.
כמה מגיע לבן אדם כזה? כמה מגיע לו? מה כתב אישום? כמה מגיע לו לשבת?
לא יודע.
כמה? חודשיים?
מי ששם
מצלמה לתוך בית של השר,
אף אחד לא שם מצלמה לתוך בית של
שר. כמה מגיע ליהויכין?
זה פייק, אף אחד לא שם
מצלמה. לא, פייק.
פייק?
כן, פייק. בדיוק, אתה יודע למה? כי זה בדיוק הסיפור.
זה
בדיוק הסיפור. פתאום הפרקליטות נכשלת, מי היה מאמין שמכל העבודות...
אבל אתה מבין שאם היינו מקשיבים לך ולחבריך, היו עומדים לדין חיילי צה"ל. אני כמילואים, כשסיים 150 ימים מילואים, הייתי טס לחול והיו עוצרים אותי.
אתה יודע, פעם אתה...
בזכות היועמ"ש.
יאיה, פעם אתה תצטרך לענות עניינית.
בזכות בתי המשפט העצמאים שרציתם להרוס, חיילי צה"ל יכולים לטוס לחול. כל חייל צה"ל ששומע אותנו צריך להגיד תודה רבה למפגינים שבזכותם יש יועמ"שית עצמאית ובזכותם יש בתי משפט עצמאית. וכל חייל צה"ל ששומע אותנו צריך להגיד תודה למערכת המשפט וליועמ"שית שבזכותם לראשונה בהיסטוריה מתחיל להיות פה טיפה שוויון בנטל, מתחילים לתת צווים לחרדים. זה רק בזכות מערכת משפט עצמאית, ולכן אני כל כך גאה שהצלחנו לבלום.
אם אני זוכר, צווי הגיוס גלנד מוציא, אם אני זוכר נכון, גלנד מוציא עכשיו צווי גיוס, אבל לא חשוב.
אבל אם אתה זוכר נכון את הדיון בבגץ ודעתה של היועמ"שית אל מול כל מיני פרקליטים פרטיים שהממשלה לקחה שהגנו על חוקי השתמטות, ואני ישבתי שם בדיון בבגץ.
בקיצור, אתה אומר, אם היא פוסקת, מצוין, אתה אומר למעשה, אם היא פוסקת כמו דעתי, אז היא יועצת משפטית מצוינת.
אם
זה יהיה יוסי פוקס, שאני ממילא חושד בו, ואני כבר אומר שאני לא מוכן יוסי פוקס, בגלל שאני בכלל לא יודע מה דעתו, אני בכלל לא זה, אבל הוא, אני יודע מה, אני יודע מאיפה הוא מסתובב, אני יודע מה התפקיד, ולכן אני לא בוחן את זה ענייני, אני בוחן את זה לפי פוזיציה. וזה... כל הסיפור כולו, אתם לא בוחנים, לא בוחנים שום דבר ענייני, אתם לא בוחנים שום דבר לפי צדק, הכל לפי צביעות. כי אם היועמ"שית, פשוט לא עושה כלום, פשוט לא עושה כלום עם הסיפור של האלימות בכבישים. לא עושה כלום עם, עם חוסמי כבישים. לא
מתחלים. הבעיה של מדינת ישראל,
לא, אבל זה אחד הדברים, להגיש כתב אישום על חוסמי כבישים. זה נורא ברור, אם היא לא עושה את זה.
והבעיה
אם היא לא עושה את זה,
אז היא צבועה.
והם עושים את זה, ופתאום, אתה יודע, פרקליטות כל כך מקצועית, כל כך דרמטית.
נכון, יש לנו אחלה
פרקליטות, אחלה בתי משפט. תראה תיקי בודקים כל,
ניסיתם להרוס, לא הצלחתם.
בודקים כל פיפס, ובודקים כל דבר, והכל נורא מקצועי.
נכון, בודקים לעומק.
אופס, פתאום יש כשלים. כשמכניסים מצלמה, מכניסים מצלמה. בהתנתקות, אתה רוצה לדבר על ההתנתקות, על כל הילדות שאמרו משהו לשוטר וישבו בכלא?
כמה אנשים בהתנתקות ישבו בכלא? כמה אנשים שהם שפכו חומצה וחסמו כבישים? כמה אנשים חסמו? כמה אנשים ישבו בכלא על ההתנתקות? אפס.
תגיד, יאי, אתה מחובר למציאות?
על מה אתה מדבר?
אתה מחובר למציאות? בנות הפגינו, שבע בנות, ילדות בנות 12,
חסמו כבישים
במשך חודשים.
יש לי מאות מפגינים שישבו בכלא שני לילות בחודשים האחרונים.
רק הפגינו מול בית של שי ניצן. אתה מדבר פה על חסימת כבישים באופן סיטונאי, בחייך,
יש לנו מערכת שלטון חוק, מערכת שלטון חוק מצוינת, שמגנה על חיילי צה"ל,
שהיא מגינה על מי שבאלה,
שהיא בוחנת
צה"ל,
ואם הייתם משמידים אותה, אם הייתם משמידים אותה, היו עוצרים כל חייל שטס לחול. ולכן טוב מאוד שיש לנו מערכת שלטון חוק, והיועמ"שית לא תפוטר, ובתי המשפט ימשיכו להיות עצמאים, ואם תרימו עוד פעם את היד על הדמוקרטיה הישראלית, אנחנו נעצור את זה.
ולכן אתה צודק, זה לא הדרך. האמת היא שהדרך היא לא לפטר אותה. כי בסוף, אבישי בן חיים אמר את זה נפלא. אתה חייב בממשלת אחדות, קודם כל כי הוא רומנטיקן והכל, אבל גם בגלל שבסוף עם ההגמוניה והאליטה לא שולטת, אי אפשר להזיז פה כלום, ולכן הוא צודק. צריך שההגמוניה והאליטה...
כמה עצורים יש בקרב המתנחלים שזורקים אבנים על פלסטין? כמה עצורים? אתה אומר...
עזוב, הלכתי למקום אחר, עזוב, נו, עברנו את זה.
אמרת שיש מערכת של חוק בררנית. אמרת שיש אכיפה
בררנית. לא, אין בררנית, אין בררנית.
אז בקפלן עוצרים יותר ממי ששורף בתים.
לא, אין בררנית בכלל.
אז אם יש בררנית, זה בטוח לא לטובתנו.
מה זה? יועמ"שית היא בוחנת רק על פי אמות מידה מאוד 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 ברורות. בוודאי, מה השאלה? בגלל זה
השרים מנסים להשפיע עליה, אבל בגדול הם לא מצליחים, ויש בו יועמ"שית גיבורה.
יופי, אני רק אומר, ולכן אני אומר, אי אפשר לפטר אותה. אי אפשר, היא ניצחה. צריך לומר בצדק. גם היועמ"שית, גם הפרקליטות.
הציבור הדמוקרטי במדינת ישראל ניצחה, שאי אפשר כבר לעשות צעדים קיצוניים.
בסדר, הבנתי. כולם גיבורים, יועמ"שית תותחית, הכל בסדר. תודה רבה, אחלה גדעון סער. הדבר המדהים בסיפור הזה שבסוף, אי אפשר לפטר אותה, והאמת שאני רואה גם נתניהו, אין לו את היכולת, הוא גם לא רוצה, גם לא מעניין אותה מלחמה הזאת עכשיו, הוא לא יפטר אותה. אני רק אומר, מי שבאמת רוצה לעשות את השינוי האמיתי, הציונות הדתית, אפרופו, דיברנו בתחילת השידור על הסיפור של הציונות
הדתית. מפלגת הציונות הדתית.
לא,
אל עזוב. אל תכליל רגע. את כולם.
עזוב, עזוב שנייה.
יש גם ציונות דתית ליברלית.
לא, עזוב, אני מדבר על הציונות הדתית, לא על המפלגה.
אוקיי.
עזוב את המפלגה. אוקיי. אני מדבר על הציונות הדתית, שבמשך שנים הייתה תמיד זאת שכאילו מתחת לאלונקה ורוצה להשפיע. ואנחנו מחונכים, ככה אנחנו מחונכים. ואז אורי אורבך בא ואמר, הטובים לתקשורת. ואז, סליחה, ואז דיברו על הצבא. לבוא ולהתחיל להשפיע בצבא, ואני אומר לכם, אני החלום שלי, זה פשוט להקים מכינה קדם צבאית, לאזור של משפט ויועמ"שים, בסדר? בצבא כבר הבעיות, רוב הבעיות כבר נפטרו, בעוד 5-6 שנים כל המתכ"ל הוא כבר אחר לגמרי, בתקשורת יש כבר שיפור יותר משמעותי, אני קורא לציבור הדתי-לאומי, פשוט ללכת למקומות האלה, להפוך להיות פרקליטים, ללכת לפרקליטות המדינה, ללכת למוסד הייעוץ המשפטי, ללכת לבית המשפט
העליון.
זה המקומות שאתם תשפיעו. אני בחלומי, באמת, אני אומר לך, אני אקח אותך איתי, אני רוצה להקים מכינה קדם צבאית, שלא תעשה כבר אימונים לצבא, שתשמע כל היום משפטנים, כן, שתעבוד מכינה קדם צבאית משפטית, מכינה קדם צבאית משפטית, שתלך למקומות האלה, שתהיו יועמ"שים, רגע, שיהיו יועמ"שים במשרדי הממשלה, רק שם הכוח היום. Okay. אם אתם רוצים להשפיע בני הציונות הדתית, לכו רק ליועמ"שים, לפרקליטות ולבתי המשפט. שם הכוח, שם הכל נמצא, אתם חייבים ללכת ולהשפיע לשם. ומי שרוצה לבוא איתי למיזם הזה, וואלה, אני יותר מאשמח ללכת לשם.
יש שופטים בבתי המשפט דתיים,
יש יועמשים דתיים, והם כולם בעד שלטון החוק. כולם בעד שלטון החוק. כל פעם אתם אומרים, הנה, הצלחנו להכניס עוד שופט שמרן, ואנחנו לא מבינים למה המדינה...
אין שופטי שמרן, שופטים השמרנים האלה, דנו אם מגיע לנו...
אתה יודע מה החלום שלי? אם
מגיע לנו חבות הדקיקיות, זה שופטים שמרנים?
זה שופטים שאתם מיניתם,
בושה וחרפה. דנים עכשיו בבית המשפט, סולבר, כל האלה. דנים בבית המשפט, האם מגיע
לנו... כי הדבר היחידי שאתה רוצה שיש עמי, הרב סדן, שיהיה בבית המשפט העליון.
אני רוצה בית משפט הגיוני, שלא נותן למחבלי נוח'בה פלפל.
בית המשפט הוא הגיוני מאוד, והוא מאפשר לך להילחם נגד החמאס, והוא מאפשר לחיילי צהל לטוס לחול, ובזכות בתי המשפט האלה, כל חייל צהל יכול לטוס לחול. זאת האמת, ואם אתם תשמידו אותה, חיילי צהל ואזרחי ישראל יהיו בבעיה. והחלום שלי לגבי הציונות הדתית, זה שתוקם מכינה קדם צבאית, אבל שהיא תטפל בזה שיהיה כאן פחות פערים חברתיים כלכליים, שיילחמו נגד הכפייה הדתית שמרחיקה יהודים מהיהדות, שיקדשו גם את החיים ולא רק את האדמה. זה החלום שלי לגבי הציונות הדתית, ואנחנו נעבוד על זה שכך.
אתה יודע שהציונות הדתית בנויה על אהבת הארץ, על בנייה, על הפרחת שממה, על התיישבויות. אתה מבין למה אתה כל שונה, קיצוני, בודד, יחיד, וזה, ולכן אתה יודע מה הכי מצחיק אותי?
אני גאה להיות כל שונה מסמוטריץ',
ששכח את קדושת
החיים. לא,
אתה מצחיק אותי שאתה חושב שאתה
ציונות
דתית.
אני ציונות דתית, אתה לא
תהליך
לי ציונות דתית.
מי שנושא לשווא את שמה של הציונות הדתית, לא, אתה אומר, אני לא רוצה,
הציונות הדתית שייכת לי, הציונות הדתית שייכת לי לא פחות.
זה ציונות דתית.
אני נגד התנחלויות, אני נגד זה שתהיה כאן מדינה דו-לאומית, שתהיה כאן מדינה דו-לאומית עם רוב פלסטיני. אני נגד זה שזורקים אבנים על פלסטינים חפים מפשע, כן, זאת הציונות הדתית שלי. אני נגד זה שנהיה המדינה עם הפערים החברתיים כלכליים הכי גדולים ב-OECD, זאת הציונות הדתית שלי. אני בעד עסקת שבויים, פדיון שבויים זה ערך ביהדות, זאת הציונות הדתית שלי. הציונות הדתית שלי היא המקורית, ולא מה שסמוטריץ' והחברים שלו המציאו.
אני הולך איתך, אני הולך איתך. עזוב סמוטריץ', נפתלי בנט, בסדר? נפתלי בנט זה ציונות דתית?
אני לא מוציא אנשים מהציונות הדתית, זה מה שאתה עושה.
אני שואל אותך. עזוב, יש כמה ערכים מאוד מאוד בסיסיים.
סמוטריץ' הוא זה שאומר לאנשים לא להיכנס לבית כנסת. אני בעד שכולם ייכנסו לבית כנסת.
אנחנו מדברים עם אבו מאזן, יש הסכם שלום, בסדר? עושים הסכם שלום. אחלה, הכל טוב ויפה, חותרים הסכם שלום. אנחנו מקבלים שלום, צריכים לתת את הופרה. אבל הסכם שלום אמיתי, יש עכשיו 3,000 שנה שקט. נותן את הופרה?
קדושת האדמה ביהדות חשובה מאוד, אבל קדושת החיים חשובה אפילו יותר.
נותן את הופעה.
ולכן תמכתי בהסכם השלום, אני תומך בהסכם השלום עם מצרים, שהליכוד פינה את כל סיני, ולכן אני אתמוך כשיהיה עם מי לעשות שלום, אני אתמוך בשטחים תמורת שלום אמת.
ואתה מגדיר את עצמך ציונות דתית, ואתה אומר, אני לא תלוש, אני לא מנותק,
ביהדות קדושת החיים,
אני לא קיצוני, אני לא בשולי של שולי של שולי המחנה,
שאני חזן,
שאני כבר לא במחנה, ואני מוכן במפלגת העבודה.
שאני חזן בבית כנסת, ומכניסים את ספר התורה לארון הקודש, אנחנו שרים דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום, בתפילה בכל בוקר, אנחנו אומרים תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, קידום שלום, קדושת החיים, זאת היהדות שלי. ואתם לא תמציאו כאן יהדות חדשה.
אני
וכן, בשביל שלום אמת, בשביל שלום אמת, כן. כשיהיה עם מי לעשות.
אני מוכן לתת את
הופרה. אתה בעד השלום עם מצרים? אתה בעד השלום עם מצרים?
אני רק שואל
כן אותך. כן או לא? אני שואל אדם, אותך עכשיו שאלה.
אבל בן
אתה
אדם...
אתה בעד השלום עם מצרים, כן או לא?
בן אדם...
רגע, לא ענית לי לשאלה אחת, כן, שעה וחצי. כן, אתה בעד השלום עם מצרים?
אתה לא, אתה היה
סותר. אתה יכול לענות לי אם כן או לא?
זה טריקים.
רגע, אבל אתה יכול לענות לי?
זה טריקים שלומדים בשנה,
אתה בעד?
בשנה א' של דיבי.
אבל למה אתה לא יכול לענות?
אני אסביר לך.
אתה בעד השלום עם מצרים?
אני אסביר לך בדיוק למה.
אתה בעד?
אני אסביר לך בדיוק למה. עזוב, אתה לא תצא ראש מהדבר הזה, חבל, אתה סתם מבזבז כוח. למה? כי יש תפיסות מאוד מאוד ברורות של ציונות דתית, בסדר? ואתה לא יכול לבוא ולומר, תקשיב, אני נגד התנחלויות.
אני לא נגד התנחלויות, אל תכניס לי מילים לפה.
אני מוכן לוותר על הופעה.
אני מוכן תמורת שלום אמת.
אני מוכן.
אני מוכן. מוכן תמורת שלום אמת ובשביל הצלת חיים, לוותר על חלקים מארץ ישראל שלנו.
ואתה ציפי לבני.
ומנחם בגין. ואריאל שרון.
וזה בסדר גמור.
וכל מי שפינה שטחים עד היום היה הליכוד.
מי שמגדיר אותו היום כאיש ימני.
אתה בעד הסכם השלום עם מצרים?
אתה חושב שלברוח.
אבל אתה בעד הסכם השלום עם מצרים?
לברוח מהזה, דרך אגב.
אתה בעד הסכם השלום עם מצרים? אתה לא מסוגל לענות על השאלה הזאת?
האירוע הביטחוני הזה, בסדר, של הבוא, אני זה, וטיל אחד לא יעוף לנו שם.
מנחם בגין פינה את פלסטינאית
היום
תמורת שלום אמת.
היום הרי הוא היה מוגדר כאיש שמאל קיצון.
מנחם בגין הוא שמאלני.
זה לא ברור לך?
מנחם בגין הוא שמאלני או ימני.
כי אריק שרון הוא לא ההגדרה של איש ימין.
תשמע, אתה לא מסוגל לענות עכשיו, על זה. לא הגדרה, מסוגל לענות. מנחם בגין, איש שמאל או ימין.
של איש ימין, כן. כי הגדרה של איש ימין, כן. היא לא הגדרה של כמו, לא יודע, כמו אבוריג'יני. נולדתי אבוריג'יני, אז אני אבוריג'יני. זה לא עובד ככה, בסדר?
איש, מה זה איש ימין? גיבוש, ממשלת ימין על מלא 1,600 נרצחים.
איש ימין הוא תומך בהפרחת השממה.
פון ישראל מפונה, דרום ישראל מפונה. מעולם לא היינו בגבולות 2024. זה ממשלת ימין על מלא מלא. ממשלת ימין על מלא מלא פינתה הכי הרבה שטחים של מדינת ישראל אי פעם.
לחשוב שאתה... באמת, כאילו, אני מת להסתובב בעולם עם קצת חוסר מודעות כמו שלך, זה לי טובה, כאילו, באמת. זה נורא מגיע
אומר מי שמסתובב עם חולצה כתומה ומשקפיים כתומים.
עזוב, זה בעיה תופנה קשה מאוד.
חוסר מודעות, אפשר לדבר על זה עד מחר.
אני הציונות הדתית, אבל אני רוצה לפנות התיישבויות.
אני לא רוצה לפנות התיישבויות, אני רוצה שלום. שלום זה ערך יהודי, להיות מתלמידיו. להיות מתלווידיו של אהרון זה ערך, זה ערך יהודי, וכן, אני בעד קדושת החיים.
טוב, רציתי לפרוק איתך עוד משהו, אבל היה נורא כיף, אז אנחנו נדון על זה קצת אחרי הפרסומות. איש הציונות הדתית, יאיה פינק.
פינק.
למה? פינק? מה, למה? מה זה יאיה בכלל דרך
אגב? זה יאיר. אני קראו על שם בן דוד שלי, שנהרג במלחמת שלום הגליל, שקראו לו יאיר שמואל לנדאו.
למה יאיה?
בגיל צעיר נתקע לי יאיה, ומאז עבדו עקבותיו. אבל אני לא היה יאיה אמיתי, אני כולה רב סרן, היה יאיה אמיתי אלוף.
כן.
יורם יאיר.
יורם יאיר. טוב, אלישע ירד, בוקר טוב.
בוקר טוב.
איך מגדירים אותך?
פעיל התיישבות.
פעיל התיישבות זה נהדר. והשבוע, אתם יודעים מה, בואו פשוט נשמע את האלוף יהודה פוקס בנאום הפרישה שלו.
לצערי הרב, בחודשים האחרונים, כמו גם בשבוע האחרון, הפשיעה הלאומנית הרימה ראש, לדאבוני, ההנהגה המקומית וההנהגה הרוחנית ברובה לא ראתה כמונו את האיום, היא מורתעת ולא מוצאת את הכוחות לצאת בגלוי ולפעול לאור ערכי היהדות שהיא מחנכת את ילדיה לאורם.
מה לא אהבת בנאום הזה, אלישע?
דברי אלוקים חיים.
אומר פה יאיה פינק, דברי אלוקים חיים?
דבר ראשון, כן, זה לא עניין של מה אני לא אהבתי. אני אולי, אתה יודע, אלישע ירד, פעיל בגברות, אבל הנאום הזה יצליח לקומם עליו את כל הנהגת ההתיישבות, מהגברות ועד ראש מועצת ישע, כן? וזה זה, זה בעצם, הנאום הזה זה סיכום של כל הכהונה שלו, כן? לא זכרו לי מעולם אלוף שצליח לקומם עליו גם את אחרוני הנערים בגברות, גם את אנשי קיבוץ מירב, מזכירו את היישוב אופרה, אנשים מהיישוב אלי, שממש על רקע המסיק הערבי ביישובים,
לא זכור לך, גדי שמי?
כל אלוף פיקוד מרכז.
לא,
אולי חוץ מקפלן, לדעתי קפלן לא.
לא היה מעולם ברמה הזאת. עכשיו בוא, אני אגיד לך מה בעיקר מפריע לי בפוקס. בסדר? היו הרבה אלופים, כן, לצערי, כן, במתכל אנחנו יודעים שהמתכל לא ממש מתאפיין באלופים ימנים, אבל פוקס היה, היו לו כמה וכמה כשלים, בעיניי הכי חמורים בשני העשורים האחרונים, ונפרט אותם. דבר ראשון, המצב הביטחוני. המצב הביטחוני ביהודה ושומרון, כיום, הוא הגרוע מאז ימי חומת מגן. פוקס הקדיש נאום שלם. מה לא, כן? הפשיעה הלאומנית שמרימה ראש, ולהנהגת ההתיישבות שישבו מולו, כן? ראשי המועצות שישבו מולו ביציע, הגיעו לחלוק לו כבוד, דאג להשתלח בהם. מה הוא לא הזכיר? הוא לא הזכיר במילה, שבעה לוחמים, שני לוחמי ימם, לוחמי צהל, לוחמים אגב, שנפלו בשנתיים האחרונות תחת פיקודו בטולקרים וג'נין. זה מספרים שלא היו מאז ימי חומת מגן. הוא לא הקדיש מילה לגדודי הטרור שצמחו בתקופתו, כן? מסוף שנת 2021 ועד היום, צמחו גדודי טרור. לפני זה לא היה את הדבר הזה, היו כמה חוליות בודדות. היום יש לך גדודי טרור בערים. מאות חמושים שצועדים חטפת כיפת השמיים, מסודרים בצורה היררכית. זה דברים שלא היו. זה דברים שקרו תחת כהונתו, בגלל המדיניות שהוא קידם. גדוד הטרור הראשון, שהוא קם בג'נין, הוא קם בתקופה של 8 חודשים, שצהל נמנע מלהיכנס לג'נין, ונתן לרשות הפלסטינית כביכול לטפל בטרור. אחרי 8 חודשים שגל טרור הציף את הארץ, אנחנו זוכרים את הפיגוע באלעד, פיגוע בתל אביב, פיגוע באפולן, פיגועים בעוד כל מיני מקומות, פיגוע בבני ברק, צהל נאלץ להיכנס חזרה לג'נין, אבל אז גדוד הטרור כבר היה עובדה מוגמרת.
תשמע, זה מופע מרהיב של כפיות טובה. כפיות טובה, יהודה פוקס, משרת 37 שנים את המדינה, אלוף פיקוד מרכז הכי התקפי, אני 20 שנה נמצא או בצבא או במילואים, מעולם לא ראיתי אלוף פיקוד מרכז כל כך התקפי, מאפשר תקיפות של מטוסים סוף סוף בג'נין, במקומות אחרים, מה שעושים בנור השמס, בממפי פארה, בממפי ג'נין, פשוט, ואתם, במקום להגיד לו תודה, אתם כפויי טובה. למה שלא תעשו את מה שתושבי העוטף עשו לאלוף אינקלמן, שהוא באמת נכשל, והם אמרו לו, אתם נכשלתם, אבל אנחנו מאחוריך במלחמה. תראה איזה הבדל בין הכפיות טובה שלכם לגבורה של תושבי עוטף עזה.
אני אענה לך על זה, אנחנו שופטים בסוף במבחן התוצאה, אם אתה טוען שהוא אלוף הכי התקפי, איך הגיוני ש...
לך תסתכל כמה מעצרים היו בחודשים האחרונים.
אז כנראה שמה שם בתפיסה לא עובד, ואני אסביר לך גם למה הוא לא עובד, כן? תוך שלוש שנים, יהודה ושומרון חוותה התהרדירות מטורפת שלא הייתה כאן בימי חומת מגן. כנראה שמשהו בהתקפיות הזאת לא עובד. עכשיו, לפעמים, לגבי מה שאמרת...
אולי שיהיה פחות התקפי, אתה אומר.
על החיסול... לא, אני רוצה שהוא יהיה הרבה יותר התקפי וישנה את המדיניות מהשורש, וזה אני אסביר. דיברת שהוא יישאר חיסולים מהאוויר, דבר שזה צעד מבורך, אבל החיסולים מהאוויר נבעו עדיין, ועדיין נובעים, כן? מאותה מדיניות, מדיניות שלא דוגלת בהכרעת הטרור עד הסוף, אלא כיסוח חדש מדי פעם ומיד החזרה של השלטון לרשות הפלסטינית. אני יודע את זה, כי עובדה שמחפלים חוליית טרור פצצה מתקתקת, כן, שהייתה בדרך לפיגוע, ובהלוויה של המחבלים האלה שצועדים להם 100 חמושים תחת כיפת השמיים שיכול בטיל אחד לחסל את כל גדוד ג'נין, זה לא קורה, וזה קורה שוב ושוב ושוב. אני אישית בחשבון הטוויטר שצייצתי שעה, שעתיים מראש להלוויות כאלה, כן, עם המיקום, מיקום תחילת ההלוויה, מסלול ההלוויה, ואמרתי, התרעתי, הולך להיות כאן חמושים.
עשיתי
זה ממש בשבוע האחרון.
יאיה, זה לא איזה ויכוח.
אז הנה, תקשיב, רגע, אבל תקשיב מה חברי קיבוץ...
זה ויכוח ביטחוני.
הכל בסדר, חברי
קיבוץ... אתה שומע מה הוא מתחת?
חברי קיבוץ ניר עוז, אבל רגע, חברי קיבוץ ניר עוז עברו משהו קצת יותר קשה ממה שקורה ביהודה ושומרון. תראה מה הם כתבו, תן לי שנייה, תראה מה הם כתבו. הם כתבו מתוך האובדן והשכול הגדול, ועל אף משבר האמון החמור והתחושת ההפקרה, הסר ממך האלוף ומחייליך כל מחשבה לרואי העבר, והתמקד בהחזרת החטופים בחיים ובלחימה עד להכרעה. תראה את ההבדל בין תושבי העוטף הגיבורים לבין חלק מהמתנחלים כפויי הטובה, שבמקום להצדיע לאלוף פוקס ששומר על ביטחון מדינת ישראל, תוקפים אותו.
רגע, רגע,
שנייה, אלישה, שנייה, טובה ממדרגה עליונה. אין כפי הטובה כזאת.
אלישה, אפילו בקושי אומר פה את דעתו. פשוט שוטח, נתונים ביטחוניים מטרידים מאוד.
מעולם.
מאוד מאוד
לך מטרידים. לך תסתכל על כמות המעצרים ביהודה ושומרון, תחת תקופתו. לך תסתכל על כמות המעצרים.
אתה רואה בפיקוד המרכז, אתה רואה שם בטולקה, אתה רואה את כמות הנשקים, זה בכלל, עזוב רגע להיות מנץ' או לא להיות מנץ', עזוב, אתה מדבר סמנטיקה שעוזבים, צריך להגיד תודה. בסדר, בוא נשים את זה בצד. עכשיו יש פה אירוע ביטחוני אמיתי.
אבל
יש פה משפחת ליהודי.
שלדינגר, אתה מדלג על משהו אחד. כל אלוף פיקוד מרכז מפריע להם. היה גדי שמני, היה אבי מזרחי, היה ניצן...
אבל הנתונים...
כל אלוף פיקוד מרכז מפריע להם.
אתה יודע, זה כמו הדיון על ביבי. אתה אומרים לך דברים, אתה כאילו לא...
נתונים מעולם לא היו כל כך הרבה.
אתה חושב שהנתונים... אלישה, שנייה. אלישה, שנייה. אתה חושב שהנתונים שאלישה אמר עכשיו, נתונים ביטחוניים, תמונות בעיניים שלך, אתה חושב שזו הצלחה?
לא, אני חושב שהמצב הביטחוני במדינת ישראל, נכון, לכן צריך להחליף את הממשלה, המצב הביטחוני גרוע מאי פעם, ולכן צריך להחליף את הממשלה, אלוף פיקוד המרכז וצהל,
ובסוף זרוע, אז מה אתה רוצה שיציעו על הדבר הזה שלא יציעו?
לא, אבל הם תוקפים את אלוף פיקוד המרכז, קצין במדים, אתם תוקפים את הצבא, במקום לתקוף את הממשלה, מי שאחראי על המצב הביטחוני הגרוע אי פעם, עשיתם טרור לממשלת השינוי על 35 נרצחים, עכשיו עם 1,600 נרצחים,
אתה שם אותנו רגע על השתי.
אתה יודע מה הבעיה שלך? והצבא אחראי ולממשלה אין קשר.
אתה יודע מה הבעיה? הבעיה של אלישה יש גוזמבות, וללימור סון הר מלך יש כיסוי ראש נורא גדול, ולאורית סטרוק יש שביס. זה הדבר היחיד שמטריד אתכם. בגלל זה אתם מתייחסים אלה כמו סוג ב', בגלל זה אתה לא מסוגל להתמודד עם הטענות הביטחוניות האמיתיות שלו. בגלל זה אתה מייצר אותו, אתה מצייר אותו כמו איזשהו מתנחל הזוי, כמו איזה נער גבוהות, ואת התושבים האלה כנוכלים וטובים. לא, יש פה כישלון ביטחוני. אותו דבר שהיה אז, אותו דבר בעיות.
מי שאחראי על הכישלון הביטחוני, קוראים לו בנימין נתניהו.
ואתה דן בסיפור הזה.
אני בעד לפטר אותו.
לא דיברת מקודם אפילו.
אני בעד לפטר אותו.
עכשיו לענייני יהודה פוקס.
מה קשור יהודה פוקס? הוא מבצע את מה שאומרים לו.
אלישה, בבקשה.
אז ככה, אני אענה לך איך שני דברים. א', דבר ראשון, אמרת שהממשלה גם אשמה במצב הביטחוני, חד משמעית, אני, כן, לא יודע אם אתה יודע, עזבתי את עבודתי בכנסת, כן, כיועץ פרלמנטרי, בגלל המצב הביטחוני, בגלל שבכנסת לא הפכו שולחנות, כן, זה דבר ראשון. דבר שני, לצערי, אלוף פוקס, ולא חושב שיהיה לנו זמן להרחיב על זה בריאיון יותר מדי, אלוף פוקס הוביל מדיניות עצמאית, כן, וכולל תדרוכים נגד מדיניות הממשלה והכל, ביהודה ושומרון, הוביל מדיניות עצמאית, בין השאר, אני אגיד לך למשל, מה קורה במדיניות הזאת שהוא מוביל, יש מקומות שלא תוקפים בהם, לא תוקפים, מקומות שהם חסינים, תקיפות, קורים, אולי רק לשנה.
תגיד, אתה שירתת בצבא? אתה בא למילואים? אתה שירתת בצבא? אתה שירתת בצבא?
יש שלושה מקומות בערים הערביות שחסינים מתקיפות, מסגדים,
אתה שירתת בצבא? צבי סוכות שירת בצבא? סון הר מלך שירתה בצבא?
והלוויות.
אתם תוקפים אנשים ש-30 שנה משרתים בצבא ואפילו אתם לא מגיעים לצבא.
מה הקשר? מה הקשר? בכלל ביטחוניות הקשר. מה הקשר? אתה היית אלוף,
אבל הוא יכול לדבר על המצב הביטחוני ואפילו לא בא לצבא, והח"כים שלו לא מתגייסים ותוקפים אלופים.
אני הייתי שמח לנהל את הדיון הזה עוד הרבה הרבה זמן, אבל לצערנו אין לנו זמן, לצערנו אין לנו זמן. אלישע ירד, תודה רבה רבה, תודה.
תודה לכם.
אני אגיד את זה במילה. אני ראיתי אולי בשוליים של השוליים של השוליים של הקיצון, דיבור לא יפה ליהודה פוקס, אני...
מה? היו עליו שלטים?
אני הולך
הפגנות
איתך.
מחוץ לא, לבית.
קודם כל הפגנות מותר.
לנובש הפגנות מדהים, מותר. לנובש מדהים, הפגנות אתה עושה מותר, קמפיין.
בטח שראינו עם הסיפור של הצבא. אני רק אומר, בן אדם שלבש... רגע, צביעות, אבל מותר, אני הולך איתך, צביע. אני הולך איתך. כן. בן אדם שלבש 30 שנה מדהים, שנתן את כל כולו ומשפחתו לצהל, כן. מדברים אליו בצורה מכובדת, בצורה מכוערת. של קלאס. רגע, שמעת? אני אומר איך צריך לדבר אליו, אני אומר לך מה עמדתי. אני חושב שצריך לדבר אליו בצורה מכובדת, ברמה של קלאסה, לנהל דיון אידיאולוגי אמיתי. כן, יש לי בעיה מאוד גדולה, שאם אופר וינטר לא מרשים לו לדבר בחופשת שחרור פוליטיקה, קצת מוזר לי של יהודה פוקס, לא על מדהים, נותנים בו כזה
הוא לא דיבר פוליטיקה, הוא לא, דיבר ערכים, לא. הוא דיבר ערכים.
בתקופה של טרור.
צהל שלנו טוב, עדיין יאללה. צבא ערכי, ואנחנו לא ניתן לזה להיערס.
אם יש בן אדם שלא מסתבך, יש שני אנשים שאני לא מסתבך איתם, יאיה. אחד זה אשתי, והשני זה שר פלסטר, בסדר? ואם הוא אומר צריך לעבור, אז צריך לעבור לאייטם הבא.
קדימה, קין.
בוקר טוב, סגן יושב ראש הכנסת, חבר ועדת חוץ וביטחון, ועדת החינוך בכנסת, משה טורפז, קינלי. אם אנחנו כבר היום בעניינים של כינויים, קינלי, מה האירוע עם הקינלי?
זה כינוי מילדות, יהודה, זה היה, היה בוקר טוב לכם, כינוי שמלווה אותי כבר 40 שנה.
למה, מה, איך נדבק אליך?
קודם כל, ירושלמים אוהבים כינויים, ככה נולדו ביבי ובוז'י, וגם אני הגעתי בתור ילד ירושלמי, ובבית ספר דוגמה לבנים הדביקו לי את הכינוי קינלי כקיצור לשם המשפחה שלי, וזה 40 שנה.
גם אני למדתי בדוגמה לבנים.
באמת? עכשיו אתה צעיר.
הנה, נכון. אני חשבתי שאהבת קינלי, כתום, עניינים, כבר הלכתי רחוק, כבר נתתי לך את הקרדיט לדבר הזה.
אני משאיר לך את הכתום ולכל...
יפה. אני רוצה להתחיל במילה לשבחך. אני אפתיע אתכם. אני חושב שחבר הכנסת קינלי הוא אחד האנשים היותר בקיאים והמעמיקים בסוגיית גיוס החרדים. ואין הרבה כאלה בכנסת, כי אני שומע, באמת, אתה שומע את הרעיונות, אתה... נדפק לך הראש מהדבר הזה, מהבורות והטמטום של אנשים שמתבטאים בנושאים שהם לא יודעים, וכן יושב בוועדות, וממש ממש מכיר. בסדר? אז זה הסכמנו. ולכן...
תודה, אני רק אומר, אתה יודע, למה, מאיפה הגיעה הבקיאות הזה? הרי אתה יודע שהייתי ראש מנהל החינוך של ירושלים.
אבל אני רוצה להרוס את זה.
אין בעיה, יהודה, עוד שנייה אתן לך, אבל... בתור ראש מנהל החינוך הקמתי פרויקט תחנה לצהל, כמו שהיה לי לחילונים ולדתיים, התחלתי להכין לצהל גם חרדים. ובמסגרת הזו הייתה לי הזכות להקים את פלוגת החרדים בגבעתי, תומר, ואחר כך את פלוגת חץ בצנחנים לחרדים.
ואלכן.
שמשרתות בימים אלה בעזה ונלחמות שם.
ואלכן.
אז משם בא הניסיון, מה שקרה, מעשי שלי עם 1,000 חרדים, שהייתה לי הזכות...
ועל כן, תן לי כבר להרוס את זה, ולתת לך בכל זאת איזה... זה. ועל כן, דווקא בגלל שאתה נורא בקי, ואתה מאוד מאוד מכיר, תרשה לי, בסדר, בחברות, ההבל הזה שאמרת על זה, שבוועדת חוץ וביטחון, ואחר כך שמעתי שחזרת עליו ברעיונות, להגיד שאם החרדים יתגייסו, אז בסוף תהיה חטיבה שתהפוך למיליציה, עם השימוש הזה של מיליציה, נו, באמת...
בוא נלך לראשית הצירים. אנחנו בוועדת חוץ וביטחון, אמרתי עוד כמה דברים, ולנציגי אקה יקרים, ראש אקה, סגן הרמטכ"ל, שר הביטחון, אנחנו צריכים להתחיל להסתכל על הסוגיה הזו, לפי המכוון של הצרכים ולא הצרכות. מה שקורה כרגע, אנחנו שומעים את הצרכות, הרבנים האלה מאיימים בסרבנות, הרבנים ההם מסרבים כבר פקודה עוד לפני שגייסו להם תלמיד אחד, זה הצרכות, ואנחנו לא שומעים את הצרכים. באותו דיון אמר ראש אכ"א לא בפעם השלישית לוועדה, אנחנו צריכים 10,000 לוחמים, לא חיילים, לוחמים, להחליף את 10,000 החיילים שנהרגו ונפצעו, שמה לעשות כולם לוחמים. זו ראשית הצירים, זה מה שצהל צריך. במשפט הבא הוא אמר, אנחנו צריכים לגדול, כי צהל הנוכחי לא עומד במשימותיו.
יפה.
אנחנו צריכים עוד חטיבות.
איך הגעת מזה להגדיר את חרדים שהתגייסו לצבא כמיליציה?
יפה, עכשיו בוא נתחיל מזה שאנשים יתגייסו ולא יסרבו, זה אחריות, דרך אגב, לא של צהל, לא של הפוליטיקאים, של הציבור החרדי.
איך הגעת מזה למיליציה?
לא, אני אגיע אליך, אל תדאג, ולהראות לנו שכמו שפלוגת תומר לחמה מעולה בתוך רצועת עזה, ככה יהיו כמוה עוד 20 פלוגות בצהל, ואין מניעה שזה יקרה. עכשיו, אני אמרתי שהניסיון, לא כאילו לי מה הוא חושב בלילה, הניסיון מראה שלפלוגה יש יתרון משמעותי על גדוד, ולגדוד יש יתרון משמעותי על חטיבה. אתה יודע, אני הייתי ממם בצנחנים בגדוד 101, והייתי ממם של מחלקת בן אישים, ובתור בן איש בעצמי, בן ישיבה ציוני דתי שכולם משרתים, אז הייתה לי מחלקת בין אישים, הייתה מחלקה מעולה, וזה לא הפריע לה, כי הוא זה לא, יצאו משם רבנים גדולים.
אבל כשאתה מתכוון למיליציה, שנייה הבנו את זה, בסדר, אבל אני אומר כשאתה מתכוון למיליציה.
אני אומר כאן, זה מאוד פשוט.
לא, למה אתה מתכוון? שהיום יבוא, ואז החטיבה החרדית תחליט שהיא עושה דין לעצמה, ואז היא הולכת לתל אביב, נכנסת למועדונים ויורה בכולם?
תחשב יהודה, אתה לוקח פה נקודה שולית והופך אותה לעיקר.
אבל זה הסיפור. מצד אחד אנחנו רוצים לעודד אותם להתגייס, מצד שני כשהם מתגייסים אתה קורא להם למיליציה.
אנחנו דנים בביצה שלא נולדה ועוד לא מה שנקרא.
אבל היא עוד לא נולדה ואתה מכנה אותה מיליציה, קינלי, זה בדיוק הסיפור. היא עוד לא נולדה, אחרי זה לא מתגייסים. ואז אתה אומר,
הסיפור זה שחפירים בצהל,
מיליציה, אבל זה בדיוק הבעיה.
הסיפור הוא שאין חרדים בצבא, ואנחנו צריכים את החרדים איתנו בשוחות, כמו שאני בשמונה לאוקטובר, כשהגעתי לאוגדת עזה, ממיני היה בחור מחבד, דרך אגב מחבד, כי הם ברובם מתגייסים, משמאלי היה בחור ציוני דתי, ולידו הייתה בחורה חילונית, וביחד עסקנו בליול הלחימה של אוגדת עזה בשמונה לאוקטובר. זה הסיפור, השאלה היא מי יהיה איתנו. עכשיו, אני אמרתי שאנחנו צריכים לשאוף למקסימום שילוב, והניסיון שוב מראה שפלוגות בגדודים עדיפים על חטיבה. זה מה שאמרתי, ואני עומד מאחורי האמירה הזאת.
קראת להם,
יותר מזה,
אז לכן אני שואל, אני הולך איתך, עזוב את המילה מיליציה.
פרק את הגדוד הדרוזי, אתה יודע למה?
שיקלי, אתה חמש דקות כבר בורח לי מהנושא, אני שואל אותך, שיקלי, שיקלי, קינלי, מה היה איתכם אתם עם הביטויים האלה?
יש הבדלים גדולים,
יש הבדלים גדולים, אבל כן,
חבר הכנסת משה טורפז היקר, אתה בורח לי כל הזמן מהנושא. אנחנו מצד אחד אומרים, אנחנו מאוד מאוד רוצים לראות את החרדים מתגייסים לצבא, מצד שני אתה בא ואומר, אם החרדים מתגייסו לצבא, אנחנו עלולים לקבל אותם כמיליציה. אתה מבין את הדיסוננס שבדבר הזה? אתה מבין?
לא, ממש לא. לא. אני אומר לך שוב, בתור בן אדם...
אז כשאתה מתכוון למיליציה, למה התכוונת? שהחטיבה הזאת מה, תעשה דין לעצמה, נכון?
אני אמרתי שיש שרשרת התאמות ודברים שלא צריך להמציא אותם, אנחנו כבר עושים היום בצהל, ועושים אותם בצורה יפה מאוד, כדי שכל אדם יוכל לשרת על פי אורח חייו, ונותנים להם כשרות, והם פוגשים רק בנים ולא בנות, ועוד שלל דברים שהם התאמות.
מסכימים.
ואמרתי גם שהניסיון מראה שפלוגת חץ בצנחנים היא פלוגה של חרדים בתוך גדוד 202.
מה החשש שלך מחטיבה חרדית?
אני רוצה כמה שפחות מגזריות.
מה החשש שלך?
אני מסביר, זה אומר מגזרות כמה שיותר קטנות.
כי מה?
זה אומר אני אסביר לך. ככל שהיחידה היא גדולה יותר, מה ששולט בה זה המחנה המשותף הנמוך ביותר. דווקא לשמור על אורח החיים החרדי, פלוגה עדיפה על גדוד וגדוד עדיף על חטיבה. אני רוצה שבתוך כל התנאים שהחרדים מעמידים בצדק, ואני איתם, אני רוצה שהם יהיו מקסימום משולבים. הם לא יהיו בנות, אבל הם כן יהיו בנים. אם חייל נמצא בחטיבה, הוא לעולם לא יראה בחור ציוני דתי בשירות שלו. בטח לא חילוני, כי כל מי שיהיה מסביבו יהיו רק חרדים.
הולך איתך. לעומת זאת. הולך איתך שאלה הבאה, רגע שנייה, תנו לי רגע.
אם אנחנו נשים אותם כפלוגות וגדודים, זה יהיה הרבה יותר.
הולך איתך, אתה אומר... אני רוצה קור היתוך, אני רוצה שהם יראו גם דתי לאומי.
לא, ממש לא, זה גלנט אמר.
אתה אומר, אני לא רוצה שהם יראו רק חרדים, אני רוצה שהם גם יראו ציונות דתית. לא נשים, קשה להם עם נשים. דרך אגב, מרב מיכאלי...
אני לא רוצה שכולם יצאו אותו דבר. בסדר, מרב מיכאלי וגלנט אמרו קור היתוך, אני מתנגד לקור היתוך. אני שומר על הכבוד התרבותי.
אוקיי, סבבה, אז אני אומר, אתה אומר, אני לוקח את כל צאנז, את כל חסידות צאנז, שם להם בסיס שלהם, אוכל שלהם, שיעורים שלהם, רק שיגייסו וישמרו במעלה פריים. בסדר? זה מה שאתה אומר, נכון? אבל כשאתה אומר מיליציה, אתה בסוף אומר, וזה בדיוק הבעיה שלי, אתה אומר, אם אתה תומך בפלוגות ובגדודים, כי יותר קל זה, אבל כשאתה אומר, אני מפחד מחטיבה חרדית, אתה בעצם אומר, אני מפחד לתת לחרדים האלה את כל הכלים, ואז בסוף הם יבואו עם הנשקים שלהם, והם ילכו בתל אביב, כדי לתפוס כל מיני דברים כאלה. זה בסוף, כשאתה משתמש במונח מיליציה, אתה מתכוון לאזור הזה, וזה עושה נזק לגיוס.
לא, ממש לא, עובדה היא, שמלבדך, אף אחד לא מתעסק בזה, החרדים עוסקים בדברים אחרים לגמרי. הרב לנדו הבוקר עוסק בנמות ולא נתגייס, וישר קו עם הרב אורבך של הפלג הירושלמי.
טוב, חילי, שאלה קצרה.
אף אחד לא מטרידה אותו מיליציה.
שאלה קצרה על
האלוף.
שאלה קצרה בתור איש ההתיישבות שגר בגוש עציון. שאלה לאלוף פוקס. דעתך.
שמעתי את הוויכוח ביניכם. את האלוף פוקס היה מפקד אוגדת עזה, אז הייתי קצין אגם תחתיו. קצין מצוין, ערכי, כמו כל אדם אחר, יש לו עמדות, יש לו דעות, אבל בתור מפקד וגם בתור אלוף פיקוד מרכז, כמי שמה שנקרא, הוא הגן על החיים שלו, הוא עשה עבודה מצוינת. היציאה שלו נגד הסבים השוטים שהם השוליים של הציונות הדתית, כדי למנוע מהם לפגוע גם בציונות הדתית, גם בהתיישבות, גם במדינת ישראל, הייתה ראויה מאוד ונכונה מאוד. הוא עשה את עבודתו נאמנה, וזה שיש אנשים גם בשולי הפוליטיקה הישראלית, שהפכו באמת השוליים מעוצמה יהודית, שהפכו אותו לאיזשהו דגל, חבר, בטעות שלהם, ופגע בהתיישבות, ואני יכול לומר לך שרוב ההתיישבות ביהודה ושומרון מכירה תודה ליהודה פוקס על מה שהוא עשה למענה ולמען מדינת ישראל.
חבר הכנסת...
דברי אלוקים חיים, זה פעם שנייה שאני אומר את זה כבר
היום. תודה, תודה, תודה. פרסומות.
חסות וחוזרים.
גו, מבית הכשרה, חברה לביטוח בעם, המציעה לכם ביטוח דירה החל משקל ליום. גו, כוכבי 8811. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
תשמע כמה צלילים שאתם לא מכירים שם אצלכם בישראל הראשונה, בוא.
אין ספק. יש בצד המרכז שמאל כבר יותר אנשים מאשר בצד הימני, ובסופו של דבר החלוקה שעשיתם פה והפרדתם בין צדדי ישראל, זאת המורשת של נתניהו.
תן כבר זה, תן לי.
ובסוף צריך לחיות פה כולם ביחד, תפסיקו כבר עם
האשכנזים, זה פשוט מכה, אי אפשר לצחוק.
מה זה לצחוק, זה המורשת של נתניהו ובן חיים כבר עשרות שנים.
ומעל שכבים הגין בחלום שם נערה עצב בניה אהובך יצא לדרך לא חזרים בו הערב ואיתך על מה חיוורת עיר נשימת העוזרת פני מלאך נשק לך והלך פני מלאך את יפה כל כך נשק לך והלך היי מלאך שוב נעל תשכח הפנים שבחלון כמו תמונה בסרט מסביב רק שקט הס
הדבר הכי חשוב שקורה בימים אלו, ולא הספקנו בכלל לדבר על זה, זה צעדת משפחות החטופים לירושלים בקריאה לשחרר את כולם עכשיו, ובסוף פדיון שבועים זאת היהדות שלי, ואני קורא לכל מי שיכול להצטרף אליהם.
אורחים ומפיקים, שר פלסנר ואסף נבו, אחראים על השידור, סתיו קורנס וטל אשל, אורחים בדיגיטל, מיכל קדוש, אחי אדלוק ורות מתתיהו. יד אחרינו, סיוון כהן. תודה רבה לך, יאיר פינק, שמחתי ממש.
שבת שלום.
שבס לכם, מאזינים יקרים, שהשם יפנק אתכם.
אמן.
יצא לדרך לא חזרים בו הערב ואיתך על מה חיוורת עיר נשימת העוצרת פני מלאך הוא נשק לך והלאך